103 FM. שלום, שלום, בוקר טוב לכולם. כאן אני, מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12, עורכת ומפיקה מאירה פרץ. על הדיגיטל והפייסבוק לייב, גיא רביב, אחיעד לוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראי לשידור, כולולו, כולולו, איציק אהרון. את השם הזה מזמן לא אמרתי, החוצפן הזה מגיע באמצע השבוע ולא ביום שישי. אבל הנה היום נפגשנו, זה פשוט שם שכבר כמה 12 שנים אני אומרת אותו בימי שישי. שמחה לראות אותך איציק. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 0552-103-103, ואנחנו מאירה ואני אוהבות שאתם שולחים לנו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ של 054-70-103-70. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מתחילה להריח את חנוכה. זאת אומרת, מתחילים כבר תוכניות, ואולי לבוא, והנכדות שלי שגרות בחול יבואו ארצה, ותכנונים וחופשות, אז יש איזשהו משהו שכבר אני מכניסה את עצמי, למרות השגרה הלא נורמלית, ולמרות זה שאני נוסעת, ובפנות רחוב רואה תמונות של החטופות, וזה לא יוצא מהנשמה. מעמידים פנים כאילו הכל בסדר, ומשתדלים לייצר, לא יודעת מה, שגרה. אז כחלק מהשגרה אני כאן איתכן, והילדים לפעמים מעצבנים כתמיד, ולא משתפים פעולה, ולפעמים גם עדיין אתם ואני רואים את הרגרסיות והחששות, ואת התוצאות של השנה האחרונה, שעדיין גם כן לא הסתיימה. למרות כל זה, אנחנו פה, וצריכים להתמודד עם הדילמות שהן על פניו כאילו יומיומיות. אז לצורך זה אני נדרשת לדגל, ועושה את זה לפחות איתכם פה בשידור חי כל יום שישי, וברגיל כל השבוע. זה מה יש, כל אחד נתן עושה את הכי טוב שהוא יכול בפינת אלוהים הקטנה שלו. אז נתחיל כבר עכשיו עם שיחות הטלפון, והנה הראשון והראשונה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, מיכל.
היי, גם לך, יקירה, בוקר טוב.
אני רציתי קודם כל להקדים שאני אשת טיפול, ואני מאזינה לך ומאוד מאוד אוהבת את הגישה שלך לחינוך ילדים, ואפילו מיישמת את זה בפועל.
תודה רבה. תודה, תודה, לכבוד הוא לי.
אוקיי, עכשיו, יש לי בעיה מאוד קשה, אני לא יודעת איך להתמודד איתה, ואני מקווה שתוכלי לעזור לי.
בואי נראה.
יש לי נכדה בת 9, הם גרים קרוב אליי, וילדה באמת מאוד מיוחדת, מורכבת, מאוד אינטליגנטית, חוקרת, אוהבת בעלי חיים, תלמידה מצטיינת, והיה לי קשר מאוד טוב איתה. ברשות פעם בשבוע הולכות לכל מיני הצגות, הלכתי איתה למוזיאון עם דבר שלא קרה לי עם נכדים אחרים.
כן, יש כאלה
ש... היא ילדה מאוד, מצד אחד מאוד אינטליגנטית, אבל מבחינה רגשית, היא ברמה של ילדה קטנה, וקשה לדחות סיפוקים, וקשה להתמודד עם קשיים, והיא בוכה הרבה כמו... ילדה קטנה כשהיא נתקלת בקושי, או כשנורא רוצה תשומת לב להיות במרכז, היא תמיד בשבת צריכה להגיד, לספר מה שהיא למדה. שפעם בשבוע אני באה לבקר אותה, ואני מביאה לכל ילד משהו שאוהב, איזה גלידה, שתייה. לפני חודש, שכחתי להביא לה את הגלידה, את הארטיק שלה. והתגובה שלה פשוט מהממת אותי, היא לא רוצה לדבר איתי. היא ממש עשתה ברוגז, אני באה לשם, היא לא מדברת איתי, הם היו אצלי בשבת, היא לא התיישבה ליד השולחן.
עכשיו, אני מניחה שבעקבות ההתנהגות הזאת שלה, היא זוכה להמון התעסקות, אבל לא, אבל סבתא כאן, וזה קורה, ותראי, וסבתא מחפשת אותך, ולפני שהם יצאו מהבית, ההורים של הבטח אמרו, אנחנו הולכים לסבתא, זה הזמן לדבר, זה לא יפה, אנשים שוכחים, גם את שוכחת. זאת אומרת, יש המון התעסקות סביב העניין הזה, נכון?
כן, האמא מאוד, גם אפילו כועסת עליה.
יופי, כן.
עכשיו, אני רוצה לדעת איך אני צריכה להגיד.
איך את צריכה?
אני בהתחלה... התייעצתי, אמרו לי, תגידי לה שאת אוהבת אותה, ואת מתנצלת אם פגעת בה.
אמרת את זה?
אמרתי,
יופי,
זה לא זו.
יופי, תראי.
אחר כך אמרתי לעצמי, אולי אני אלך אחרת, בגלל שהיא רוצה תשומת לב, אני אבוא, אני לא אתייחס אליה, אני לא אביא לה מה שזה, ואמרתי, אני מצטערת, נורא כואב לי, יש לי נכדה, אבל אני, כרגע אין לי נכדה, כאילו. Mm-hmm. לא יודעת אם זה היה נכון או לא נכון.
אוקיי, okay. תראי.
וגם לא עזר.
אז בואי אני אגיד לך משהו, הנכון והלא נכון הוא לא מה שכתוב בספרים, הוא מה שעובד לנו. הרבה פעמים אנחנו, בדרך כלל בחיים, אנחנו מקבלים החלטות, מוציאים אותה מן הכוח אל הפועל, כן, החלטנו ועשינו, ואנחנו לא יודעים אם החלטנו נכון, עד אחרי שאנחנו רואים את התוצאה של זה. ואז בדרך כלל אפשר לשנות. עכשיו, יש לנו פה כנראה ילדונת, ואת גם אומרת כל הדברים, היא אוהבת להיות מרכזית, מאוד חשוב לה שישימו לב אליה, שאף פעם לא ישכחו. עכשיו, ברגע שאת אומרת שהיא מורכבת והיא חוקרת, יכול להיות שיש גם פער מאוד גדול בין ה-IQ ל-EQ. זאת אומרת, היא באמת מאוד אינטליגנטית, אבל היא רק ילדה, ומבחינה רגשית עדיין, זה סערת רגשות, ולא לא מבוסתת, ולא מטווחת, אבל המקום הזה של להיות רגישה, או להיות כמו קטנה, מתעסקים בזה הרבה, והנה זה מקבל המון חיזוקים, תשומת לב, דיבורים, גערות, הפצרות, התחנפויות, שיחות לפני, שיחות אחרי, ברורים, כל הדברים האלה, זאת אומרת, מייצרים איזשהו...
בהתחלה, המבט שלי, באמת תסכה, אמרתי לה, בואי תעזבי את זה, אל תתעסקי
עם זה. תראי מה אני חושבת, אני אגיד לך מה אני חושבת. התייעצה,
ואני גם כן כרגע לא יודעת מה לעשות.
אז בואי אני אגיד לך,
יש לי הרגשה שיפתה לתגוב
נכון, ואנחנו, תראי, מצד אחד התפקיד שלנו זה לתת לסולם לרדת מהעץ, מצד שני, אני אגיד לך כמה דברים שאני הייתי רוצה שכן, א', אני רוצה שתשמרי על כבודך, זאת אומרת, קודם כל, בוא נגיד, זה אחריותנו, תמיד להשאיר דלת פתוחה, זה אחריותנו להעביר איזשהו סוג של מסר, ותכף אני אגיד לך גם איך, אני תמיד אוהבת, בלי שום קשר לאיך שהם מתנהגים. בדיוק אתמול נתתי למישהו דוגמה ואמרתי לו, גם אם יש איזשהו גבר, זה יכולה גם להיות אישה, לא חשוב. רוצח, אונס, גנב, והוא בכלא, אמא שלו תבוא לבקר אותו עם הקציצות שהוא אוהב. הילד שלנו זה הילד שלנו נקודה. ותמיד אנחנו אוהבים אותו, ותמיד מקווים שיהיה בסדר, שהוא יסתדר, שהוא יעשה.
נכון, כמו לך אותה הייתה אצלי, שלחתי לתאר תקשבת, ואמרת, תגידי לה שאני אוהבת אותה ומתגעגעת.
יפה, ואם עדיין היא לא החזירה טלפון, היא עומדת, תראי, אני לא יכולה להיכנס, או לא מספיק מכירה את הילדה, אבל את אמרת לי, מיוחדת, מורכבת, חוגרת, תלמידה מצטיינת, ומשהו שם כל כך פגע בה, אבל לא פגע בה בעצם זה ששכחת, אלא נפגע תחושת הערך שלה, על זה שהיא לא הייתה במקום הראשון, ואיך יכול להיות שמישהו לא יזכור לשים אותה במקום הראשון, הרי זה לא הארטיק. זה לא הארטיק.
אני יודעת, זה החוסר, היא אמרה לי, לאחים שלי, את לא שוכחת, אני פתאום את שוכחת.
לכן תראי, אני חושבת, שמה שאת צריכה לעשות, זה לעשות, כן צריך לחזר, אבל, תוך כדי החיזורים, בלי התחנפויות, לשמור על כבודך, בלי, אוי וזה, ואני מתגעגעת, וכמה תבואי, וכמה דברים האלה, ממש לא. ואני גם חושבת דרך אגב, שאימא שלה צריכה להגיד, מכיוון שהילדה כבר מלאו לה 9, היא יכולה מבחינה חוקית לשאר לבד בבית, אומרים לה, תקשיבי טוב, אנחנו הולכים לסבתא לארוחת ערב, ואת פשוט לא תבוא איתי. אני לא מוכנה לעמוד עוד פעם בבושה הזאת, שהבת שלי לא מתייחסת לאימא שלי. אני מצטערת, את לא עומדת בהבטחות שלך, את תשארי בבית, תסתכלי, יש טלוויזיה, יש כל מיני דברים כאלה. אנחנו חוזרים ב-10:30. כי תראי, אני, יש הרבה אנשים שעכשיו אומרים, המיכל הזאת גם כן המחשפה. אבל זה בדיוק העניין. ילדים כל הזמן לומדים. הם מסתכלים על העולם והם לומדים. והם לומדים מה לעשות כדי שיואבו אותי. מה לעשות כדי שישימו לב אליי. לזרוק את הקריות, ואז יגידו, מיכל די, מיכל תשבי, מיכל תקומי, מיכל תפסיקי. או לבוא ולהגיד, יא אמא, את נורא יפה היום, אני יכולה לעזור לך, ואז אומרים לי, מיכל את מהממת, מיכל את נהדרת, מיכל את מקסימה. מה אני, והילדים לומדים, ולכן הם גם מתנהגים שונה לאבא, ומתנהגים שונה לאמא. תחושת הערך שלהם נבנית בדדיות אל מול מי שעומד מולם. וברגע שהילדה הזאת, כל העולם מסביבה, נושא אותה על כפיים, ונורא נזהר על הרגישות שלה. כשמשהו קורה, ומנקב חור קטן, וזה לא הארטיק, זה תחושת הערך. איך יכול להיות שאת שכחת אותה? שכחת אותה? את תקבלי, יש לזה מחיר. נקמה.
זה מאוד מאוד חריג, לא, מיכל?
כן, כן. ברור שזה חריג. זה מאוד חריג. ולכן, אני הייתי רוצה לדעת מה קורה בבית. מה קורה בבית? האם כל הזמן הולכים שם על ביצים, לא לפגוע בה, לא להעליב אותה, היא מהממת, היא נהדרת, להיזהר...
לא, 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 ממש לא, יש הרבה ילדה קשה, סרבנית,
יש הרבה עימותים. אז אם היא קשה וסרבנית, זה בדיוק מה שהיא עושה גם לך. ולכן...
יש הרבה עימותים איתה מאוד.
תשמעי, קודם כל אני שולחת את ההורים להדרכת הורים, חבל. יש פה ילדה חזקה מאוד, אינטליגנטית מאוד, סופר חכמה, שרוצה להיות במרכז, שרוצה כנראה לשלוט. מה, תקשיבי, את לא מאמינה מה מגיע לקליניקה שלי ושלה.
הם רצו שתלך לטיפול, והיא מסרבת.
בסדר, אבל אני...
שלחו אותה למה שנקרא, היא מאוד אוהבת חיות, אז שלחו אותה למישהי שמטפלת בחיות.
תראי.
אבל לא אמרו לה שזה טיפול, אמרו לה שזה חוג.
מעולה, מעולה.
אז אני ישאלתי אותה איך החוג, וזה אומרת לי, זה חוג, זה לא טיפול.
זאת אומרת, יפה מאוד, היא גם מבינה, אף אחד לא מורח אותה, בקיצור.
כן, ילדה מאוד, מאוד חכמה.
כדי להגיד לעצמה ולנו, זה חוג, זה לא טיפול. היא יודעת מצוין שזה טיפול, אבל בואי נצבע את זה באופן אחר. עכשיו, אם היא הולכת כמה חודשים וזה לא עזר, אז זה לא עוזר, בחייך. לכן, תראי, אני לא נגד טיפולים, אני בעד. אבל טיפול צריך לעבוד, צריך לעזור. וטיפול זה פעם בשבוע, 50 דקות. אבל בבית היא כל יום בשבוע 5-6-7-8 שעות. ושמה צריך לעשות את השינוי. ולכן אני מדברת על הדרכת הורים. אפשר לתמוך את זה באופן מערכתי גם בטיפול בילדה. אבל זה לא מספיק. צריכים להיות עוד המון דברים אחרים. הילדה, ואני חוזרת ואומרת שוב, זה הבית, זה הבית, זה ההורים, זה הבית. בהתאמה אל הילדה, אל הרגישויות של הילדה, אל האינטליגנציה של הילדה, אל המון דברים אחרים. אבל הילדה הזאת, מה זה אימותים? זה ההורה שרוצה לכפות את רצונו עליה, וזה לא זוכים ממנה לשיתוף פעולה. אני רוצה ללמד אותם מה לעשות כדי כן לזכות ממנה שיתוף פעולה. אני רוצה שהילדה החכמה הזו תבין שאם היא לא מנומסת לאמא שלי, אני לא לוקחת אותה. אני לא מתכוונת לעמוד בבושה הזאת.
אם אני באה לשם, אפילו מתייחסת אליי.
אז בזה, אז גמרנו. אז כמה להתחנף, יש לך עוד נכדים.
רגע, אז לא להגיב אליה, לא לעשות...
לא, לבוא ולהגיד שלום, שלום גם לך, נועלה, היי מותק, כשאת יודעת שהיא לא תענה. ואז את הולכת לשני הנכדים האחרים, ומשחקת איתם, ורואה טלוויזיה, ומוציאה דברים, ולא קונה לה שום דבר. אני לא קונה מתנות למישהו שמגיעיל אליי. אם זו הייתה שכנה, היית, תמיד אני נותנת דוגמה, היית תופעה לעוגות לשבת? היא לא נחמדה אלייך, את עוברת לצד השני של המדרכה. די עם ההתחנפויות האלה. עכשיו, זה גם לא כעס, אבל אם מישהו, אני מביאה מתנות, והוא לא אומר תודה, והוא לא מודה תודה, והוא לא מנומס במינימום שנדרש, לסבתא המבוגרת, אני לא ממשיכה לקנות לו מתנות, אני לא מבינה את ההיגיון שעומד מאחורי זה. אני אתחנף, אני אתחנף, אני אתחנף, אני אתחנף, אבל הילדה...
לא, לא, אני אמרת לך שניסיתי גם לא להתייחס, זה גם...
לא, אבל תקשיבי, אני גם לא רוצה שתעשי ברוגז, את לא ילדה קטנה. אני רוצה שתפסיקי לחשוב מה יעבוד על הילדה, ותפסיקי לחשוב על הדבר הזה. תתחילי לחשוב נורמלי. את באה לשם, את אומרת, שלום לכולם, את מסתכלת עליה, והיא מסתובבת והולכת, שזה ברור לך. ואז גמרנו, את משחקת עם הילדים האחרים, את לא פונה אליה, את לא מפצירה בה, זה תלוי בה, כשהיא תרצה, היא תבוא. זה הכל.
אני חוששת שזה יהפוך אצלה לאיזה דפוס.
יכול להיות, אבל יש לה כבר דפוסים מאוד חזקים אחרים. תראי את ההורים שמתעמתים איתה על כל דבר. כבר יש לה סגנון אישיות של דורשת, של מתעמתת.
אתה יודע כמה תשומת לב היא קיבלה ממני, זה פשוט...
לא, 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 אני רגע עוצרת אותך, אני רוצה שתביני, תקשיבי טוב. לך מה לעשות, אמרתי. את צריכה להתחיל להתנהג טבעי, רגיל, את צריכה להתייחס אליה כמו אל כל בן אדם אחר שהוא לא נחמד אלייך. תחליטי מה את עושה כשלא נחמדים אלייך, גם אם זו הנכדה שלך, במיוחד אם זה הנכדה שלך. תבואי, אחריותך להסתכל, להישיר מבט, להגיד היי, וזהו. ואז לא להיות נחמדה למישהו שמגעיל אליי, עד איזה גבול.
אני מביאה לכולם משהו לא להביא לה.
אני חושבת שלא. ואת גם יכולה להגיד את זה, ואת יכולה להגיד את זה לביתך, תקשיבי. אני הבאתי לכולם כל מיני דברים, אבל אני לא הבאתי לענוע עליה, כי תקשיבי, יש גבול לכמה מתעלמים ממני, ואני אמשיך להביא מתנות. אני גם מצפה לאיזושהי מילה טובה והכרה תודה. זה הכל, זה מה שאת צריכה להגיד.
אוקיי. שהיא תשמע את זה.
ברור. ובזה זה נגמר. הרי כבר את מביאה למתנות כבר חודש. את ממשיכה להביא לה ואת שולחת מתנות דרך פרוקסי, דרך האחיות שלה. את מתחנפת ואת עושה את העבודה שלך. עד מתי? בגלל זה אני אומרת לך לחזר, אבל לשמור על כבודך. לפתוח קשר. ולהגיד שלום, הנה באתי. או אפילו אם ההורים באו בלעדיה, כי הם עשו מה שאני אמרתי, היא לא נשארת בבית כי היא בעונש. ממש לא. היא נשארת בבית כי אני לא מוכנה לשאת כזאת התנהגות לאימא שלי. סליחה, יש גבול לכל תעלול. זאת אימא המבוגרת שלי, ואת תתנהגי אליה בנימוס. ואם את לא, אז את לא תבואי. מה קרה? שבי תראי טלוויזיה. מה קרה? צריכים להבין את הרציונל שעומד מאחורי זה. זה לא עונש. זה ממש לא עונש. זה א' ב' של ככה מתנהלים החיים. במקום ההורים שאומרים, אוי 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 אוי, החיים צריכים לפעול כאן. וכשאני קונה מתנות ומייצרת קשר ושולחת שליחים ומגיעה ובא ומנסה וזה לא עובד לי, ברגע מסוים אני אומרת, סטופ כדור הארץ, לא עובד לי. אבל בגלל שאני המבוגר פה, אם באמת כל המשפחה תבוא והיא לא תבוא, שולחים לה וואטסאפ. היי מתוקה, היית חסרה לנו, אני מקווה שבשבוע הבא תגיעי. זה הכל. זה הכל. לא מתנות, לא התחנפויות, דלת פתוחה. זה מה שאני מתכוונת בלחזר, אבל לשמור על כבודך. אבל אני רוצה להגיד לך שהעבודה הרצינית פה היא של ההורים שלה. ולהגיד לי, הם מתעמתים איתה על כל דבר, הם מתעמתים איתה הרבה, זה רק אומר שמשהו שם לא עובד להם. וזה רק ילך וזה יחמיר, כי עוד מעט היא גם בת 12. ואז נראה אותם, כבר אי אפשר כלום לעשות, לכפות עליה את רצונם. אפשר להתעמת ולצעוק ולצרוח, אבל אז היא תעשה ותקום ותצא מהבית. כי כבר תהיה בת 12, ויהיה לה רב-קו, וכל הדברים האלה, וכסף פרטי, וגמרנו. עכשיו הדרכת, בקיצור, תקשיבי לשיחה הזאת שוב, תיכנסי לאתר 103 FM, תקשיבי לשיחה הזאת שוב, ולביטך, או להורים של הנכדה הזאת, תגידי לרוץ להדרכת הורים, להיכנס לאתר שלי, לשלוח הודעה, ונחזור אליהם. אז הם לא קיבלו הדרכה טובה.
נכון.
אז מישהו אחר, קורה, גם לפעמים אנחנו הולכים לפסיכולוג שלא מקדם אותנו, ולרופא, ואנחנו מחליפים. ואנחנו מחליפים. זה לא באים ואומרים, הדרכת הורים לא עוזר. לא, היא לא עזרה לי. משהו בחיבור, משהו בכימיה, משהו בגישה.
אני יכולה עוד רגע שכבר הלכתי יותר מדי.
לא, יותר מדי, יקירתי. תודה. שבת שלום. כל טוב, כל טוב. תקשיבו, אני רוצה לסכם את זה במשהו אחד. ברגע מסוים, צריך להסתכל על החיים, ולהגיד לנו, מה אני רוצה ללמד את הילדה? על החיים. זה לא עונש, זה לא פרס, זה לא... עזבו רק רגע איך זה בא לידי ביטוי את החינוך. החיים, מה החיים אומרים? כשמתנהגים אליי ככה, 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 ככה. איך אני אמורה להגיב? עכשיו, אני רוצה קשר. אני לא יכולה לגרום לה להגיד לי שלום סבתא. לא יכולה. אני יכולה להחליט מתי עשיתי כל מיני דברים. לא עובד לי. מהיום אני מתנהגת, וזה התפקיד של המבוגרים. לקיחת האחריות. הדלת שלי פתוחה. אבל די עם המתנות, די עם ההתחנפויות, די עם כל הדברים האלה. חיוך, מבט, לבוא למסיבת אם הוא יולד, ליום הולדת להביא מתנה. כן, פעם בשנה, כן. אבל הילדה חייבת להבין את התוצאה שלא להיות מנומסת לסבתא שלה. והתוצאה, מי שצריך לעשות אותה, זה ההורים. אני חוזרת עוד פעם. אם יש לי ילדה שהיא לא מנומסת לסבתא שלה, מי שצריך פה ללמד את הילדה, לחנך את הילדה, לקרוא לה לסדר, לייצר מצבים שהיא תלמד שלאימא שלי, להורים שלי ולהורים של אבא מתנהגים בנימוס. ואם לא, יש לזה תוצאות. זה א' ב' של החינוך שלי, של הילדים שלי, אתם לא חושבים? יאללה. ונמשיך לשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל.
שלום, בוקר טוב, אלן.
בוקר טוב. אז ככה, אני אתחיל ברקע קצת. יש לי ילד בן 2 ו-3. ברקע, אבא שלו, אנחנו בתהליכי גירושין, הוא יצא מהבית באוגוסט, ובספטמבר הוא התחיל גם חדש, והייתי בבית עד גיל 2. אוקיי?
אוקיי. אוקיי, זאת אומרת, הילד עד גיל 2 בערך, בואי נגיד פחות או יותר, עד גיל 2 חי בבית, רגיל, אמא ואבא, ואז באוגוסט אבא יוצא, בספטמבר גן חדש.
נכון.
אוקיי.
מלא מלא דברים שקורים ביחד.
שני הדברים האלה, כן, נכון.
נכון, אני יודעת שזה משהו קשוח ומשפיע, אבל גם חשוב לי להגיד שלא היה כל כך קשר עם האבא, זאת אומרת, לאבא היה קשה עם הקשר עם הילד, אז גם לא היה כל כך אינטראקציה, מלבד בתקופה האחרונה לפני שהוא עזב, וזה היה גם ממש לכמה דקות.
זאת אומרת שבעצם, הילד... זאת אומרת שבעצם ברגע שאבא יצא מהבית, הילד מתגעגע, הילד אולי חסר, הילד שואל איפה אבא, איפה אבא, כי הוא יכול להיות שהוא היה מסתובב שם, הוא היה נוכח, אבל מה שאת אומרת זה שאולי באופן רגשי לא היה שם משהו מאוד כבד.
לא, גם הוא לא שאל איפה אבא, הילד. לא היה שואל. עכשיו בתקופה האחרונה הוא התחיל להגיד אוהב את אמא ואבא, כאלה שזה היה...
אוקיי,
כן, ממש.
נכון.
זה ילד מאוד חכם, באמת, גם הגננת אמרה לי, זה ילד ראשון, אני לא יודעת להגיד מהמקום שלי, כי הילד שלי, אבל גם היא אמרה, ילד מאוד חכם, הוא קולט, הוא מבין, אבל בזמן האחרון, הסיבה שבעצם רציתי להתייעץ איתך, זה שהוא התחיל להרביץ קצת. עכשיו, הוא נכנס לגן, נשכו אותו בגן, ילדים מרביצים שם, הוא לא ילד שמרביץ, הוא גדל עם עוד ילדה בגילו, שהיא בת של חברה, הם גדלו ביחד. יש ביניהם קצת כאלה, אבל הוא לא מרביץ. והרבצות שלו פיזי יכול, בדיוק, זה בעיקר שאני קרובה אליו פיזית. זאת אומרת, אני מחליפה חיתול, אז הוא עושה כזה קולות, וכאילו בא עם הידיים כזה, כאילו יכול להרביץ. והוא צוחק, הוא לא עושה זה מתסכול או משהו.
הבנתי. רגע, אבל בגן היא מתלוננת שהוא מרביץ?
לא, בגן הוא לא מרביץ. היא אומרת שהוא לא יודע איך ליצור אינטראקציה, היא אומרת שזה נראה כאילו הוא מנסה ליצור אינטראקציה, הוא נשען כזה על הילדים, הוא לא יודע איך לגשת.
הבנתי.
הוא לא מרביץ, הוא פשוט לא יודע איך לגשת.
הבנתי.
הוא גם לא משתתף כל כך.
הבנתי. אז תראי, א', אנחנו כרגע תפקידנו ללמד אותו מיומנויות חברתיות. וזה תוך כדי שאת מייצרת חברים מהגן שיבואו, או לרדת לגינה ולוודא שיש שם עוד חברים מהגן, או חברים בגילו, כי הוא באמת מתחיל עכשיו עם הסוציאליזציה. והוא לא יודע... הוא לא מספיק התאמן בזה, או שהוא מנסה את הדרכים שלו, אני לא יודע, הוא בא, הוא מתקרב, ואז צריך להגיד לו דברים קטנים, הנה החבר, בוא, ואז להתחיל ללמד, ממש, ממש, יום אחרי יום אחרי יום, חודשים, הנה אתה נותן לו ואתה חולק, אתה רוצה, תבקש ממנו, מה הילד עושה, אפשר לעשות את זה ביחד? בואו תעלו ביחד על הסולם, אפשר להתגלץ, אתה בנדנדה הזו ביחד, לאט לאט כל מיני דברים כאלה, שהם באמת קישורים, מה שאנחנו קוראים לו קישורים חברתיים, אז הוא לא יודע שהיא תלמד אותו, שהיא תגיד לו, קודם שהיא תשים את זה במילים, אתה רוצה לשחק עם הילד? בוא נגיד לו, בוא נבקש, נועם, אתה רוצה לשחק עם יובלי? את מבינה? ואז כן. היא מלמדת אותו שאם בא לו משהו, הוא לא צריך רק לבוא ולעמוד והשני יבין שבא לו, אלא להתחיל להגיד את זה. הוא מדבר כבר קצת?
הוא מדבר מאוד מאוד יפה, היא אומרת שהוא מדבר יותר טוב מילדים מ3 בגן.
אז אפשר לעבוד נהדר על הנושא של השיח. בוא תגיד מה אתה רוצה, בוא נסביר לו. מה, אם אתה רק עומד, הוא לא מבין, בוא נסביר לו.
קטע שעם החברה, שוב הוא גדל איתה,
כן.
אז כשהוא רואה אותה, הוא מאוד מחבק ורוצה יד, והוא התחיל להגיד ביחד, נעשה ביחד, נאכל ביחד, לפעמים הוא לוקח, הוא אומר, אני רוצה, אני רוצה, ולפעמים מתחלפים, משחקים, והיא מבקשת, הוא נותן לה. הוא אומר ביחד, אבל... כן, כאילו יש את ההבנה, אבל לא...
נכון, אבל הוא לא מפעיל את זה עדיין על ילדים אחרים. אז להגיד לו. אז להגיד לו, והחברה הזו איתו בגן?
היא לא איתו בגן.
לא, אוקיי.
פשוט גדלו ביחד כי ילדנו ביחד והיה להם אחת השני מגיל 0.
אז להגיד לו, אוקיי, אז להגיד לו, ולהגיד גם לגננת, שבגן, כשהוא בא והוא מתנהג, אז תגיד לו, איך, נגיד לחברה קוראים, את רוצה להגיד את שמה או את לא רוצה?
אפשר, שיה.
אוקיי, ואז להגיד לו, תגיד לו כמו לשיה, ביחד, ביחד, אוקיי, ככה, תגיד לו כמו לשיה, חיבוק. אוקיי? לאט לאט, הוא יודע מה לעשות איתה.
הוא מאוד ילד אוהב, נראה לי הוא לא יודע כשתדעת, הוא כאילו...
יכול להיות, אז תראי, אז א' פה, בגן היא צריכה להגיד לו מה לעשות, להגיד לו כמו לשעיה, בוא חיבוק, מי אוהב? מי אוהב את יובל? הנה חיבוק, כמו עם שיה, בוא תעשה ביחד. בוא, תראי, אז הוא יודע מה לעשות איתה, הוא רואה אותה, והוא באוטומט כבר יודע מה לעשות איתה, כי הוא מאוד מאוד אוהב אותה. עכשיו אנחנו רוצים להעתיק לו את זה גם לגן. עכשיו...
ואיך אני... כן.
עכשיו, בקשר למכות.
כן, בדיוק.
תראי, תראי, זה, א', זה מתאים לגיל, וב', הוא בודק. אני רוצה באמת שתדעי, הילדים בודקים. אם הילד לא בודק, אני דואגת. תפקידם של ילדים לבדוק. תפקידם של ילדים להתמרד, להסתכל. כשילד רץ ונופל, הוא מסתכל על אמא לראות איך היא מגיבה. ואז הוא בוחר אם לקום או לבכות.
זהו, ילד שלא בוחר, שהוא מקבל מכות ונופל, אומר, אוי, נפלתי וקם. אומרת לו, אוי, נפלת, אתה בסדר?
אוי, עשית עבודה נהדרת. זה ילד שיודע לקום. מדהים, מדהים, מדהים. כי לקום זה גם לקום נפשית, את יודעת. זה לשאת כישלון, לשאת תסכול, לשאת נפילה, מהממת. עכשיו, אני חושבת, עכשיו, מכיוון שהוא לומד, הוא בודק, 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 הוא צריך שהעולם ייתן לו מענה לבדיקה שלו. נגיד, סתם אני אומרת, הוא אמר לי, טמבלית, אני נורא עצובה, אני עושה פרצוף עצוב, ואני הולכת ומתרחקת. ואז הוא בא ואומר, אמא, 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 סליחה, סליחה, ואני אומרת לו, ואני אומרת לו, תניח לי, בבקשה, אני נורא עצובה. אבל אמא, אבל אמא, סליחה, סליחה, אני שמעתי. אבל בבקשה תניח לי, ואת מסובבת לו קצת את הגב, אני נורא עצובה. 4 דקות, 5 דקות. אני לא רוצה שהמילה סליחה תהפוך להיות אוקוס פוקוס. זה סתם מילה.
הוא לא מכיר סליחה, אבל פעם אחת הוא אתמול רץ לי כמון הכביש, והוא לא עצר וירד לי הלב.
כן.
ואז הוא ראה שהייתי בכעס. אני לא אמא צועקת, אני לא צועקת עליו.
אוקיי.
אני משתדלת להגיד לא אם קורה משהו, או להזיז, זה גם שאני אשחק שהוא מרביץ. אבל אני לא
אמא שצועקת,
אני מאוד מלא סבלנות.
אז מה הוא עשה? איזה נדר.
עצרתי אותו, תפסתי אותו, אמרתי, אנחנו לא רצים לכביש. ושמתי אותו בעגלה עם החברה שלו, והוא ראה שאני כאילו לא יוצרת קשר עין, לא מדברת איתו, והוא אימא, 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 אימא.
אוקיי.
הוא לא מכיר את המושג.
אבל ברגע שהוא אומר אימא, 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 מכיוון שהוא קטן והוא תינוק, אנחנו לא מתעלמים ילדים, ברגע שהוא אומר, אמא, 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 את אומרת, אני שומעת אותך, אבל אני כל כך כועסת עכשיו על מה שעשית, אני לרגע לא רוצה לענות. וכמובן שאחרי 7, 8, 10 דקות, את ממשיכה כרגיל, לא מדברת על זה, כרגיל, שמה הייתה, שמה הייתה, אבל צריכים להבין ששמה הייתה למידה, ומהי הלמידה? מה שעשיתי כל כך הכעיס או הדאיג את אמא, וכשהיא כועסת ודואגת, היא עצובה ולא עונה. זה מה שהוא למד. ואז המסקנה של זה, לא כדאי לי להכיס אותה. לא כדאי לי לרוס הכביש ולהדאיג אותה. כי היא מרימה אותי בכעס ושמה אותי בעגלה. שם יש למידה. זה בדיוק העניין. אני לא אומרת עכשיו לעשות ברוגז כמו עם תינוק יומיים.
ברור, ברור.
10 דקות.
אני גם כן מתייחסת, גם אני כולי נמסה מהאימא, אימא, אימא. כן.
ולכן כשהוא אומר אימא, 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 אומרים לו אני שומעת אותך. אבל אני כל כך כועסת, אני לא עונה כמה דקות. אני כל כך דואגת ועצובה, אני לא עונה כמה דקות. ואז הילד מבין את המשמעות של להיות עצובה.
או, שהוא או... מרביץ שאני לא אומרת לו לא, עכשיו, או, עכשיו. או מחזיקה אותו בידיים שלא ירביץ.
לא, אז כן, אז כן, תראי, כן, אז סב. ברגע שהוא, אני יודעת איך זה בדיוק נראה, אבל הוא צריך להבין מה קורה לך, מה התוצאה, איך התוצאה, איך מה שקורה לך משפיע על הקשר ביניכם, או משפיע באופן יחסי עליו. זאת אומרת, קודם כל את באה ואת אומרת לו, תקשיב טוב, לפעמים, אתה עושה לי פח, ואתה עושה לי ככה פליקים ואתה מרביץ לי. ממש זה לא בא בחשבון. ממש זה לא בא בחשבון. אני לא אתן לאף אחד להרביץ לי. לי? ועוד הבן שלי? המאמן הנהדר המיוחד שאני אוהבת? אני רוצה שתדע, שמהיום, אם אתה עושה לי ככה, 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 באותו רגע, אני מסתובבת והולכת, ואני אלך לי לחדר שלי. אני כל כך עצובה, שאני לא נשארת. אני לא נשארת במקום שמרביצים לי. עכשיו, השאלה, אם זה בר ביצוע, כי את באמצע להחליף חיתול. מה קרה אם הוא ירוץ לו עם בולבולו בחוץ, לא קורה כלום כמה דקות, גם כן. אוקיי? עכשיו, אני רוצה שהוא יבין את המשמעות של לפגוע באמא. אמא כל כך עצובה. כל כך לא מוכנה לסבול את זה. אמא לא נשארת במקום שלא טובים אליה ולא נחמדים אליה. עכשיו, את מבינה שהוא גם מלמד את זה? הוא לא ייתן שירביצו לו והוא לא יישאר במקום שלא יהיה לו נעים?
נכון. היה עובד לי עד לא מזמן, שהייתי אומרת, אנחנו מלטשים עם הידיים, הוא היה מלטף אותי.
אבל עכשיו, אבל תקשיבי, הוא גדל.
כן, הוא מנסה, בטח, אני יודעת.
לא, הוא גדל, הוא גם יום אחד יגיד לי, הוא גם יום אחד יגיד לך, את חוצפנית, שזה סבבה לגמרי, בסדר. הוא גם אחר כך יגיד לך, אני לא רוצה, את לא תגידי לי מה לעשות. אבל זה בדיוק המקום שלה לצמוח ולגדול.
הוא גם בוכה הרבה, אני לא יודעת, הוא בוכה המון. שוב, לא מנפילות, לא מזה, הוא בוכה ועד אומר, רוצה חיבוק, רוצה זה, הוא כן בא, הוא כן מרגיש.
זה כן מעניין לי, זה כן מעניין להבין למה. אני מניחה שזה מרגע של תסכול. תראי, ככל שהוא גדל, גם נוצר פער בין מה שהוא רוצה שיקרה לו בחיים, לבין החיים שלא מספקים לו את זה. הוא רוצה משהו גבוה, הוא לא מגיע. הוא רוצה שניצל, הוא קיבל נקניקיות. הוא רוצה על הידיים, את לא יכולה, את עסוקה, והוא לא מקבל על הידיים. זאת אומרת, יותר ויותר, הוא נוכח בחיים שלא מספקים לו את מה שהוא רוצה, הוא צריך באותו רגע. הוא צריך באותו רגע חיבוק. אבל אני לא מסוגלת לתת לו, כי אני עם שתי שקיות נורא גדולות. ואני בדיוק במדרגות. את מבינה? ואני אומרת לו, עוד רגע מתוקי, נבוא הביתה, אני אשים את השקיות, תקבל חיבוק גדול. אבל עד שמגיעים הביתה, הוא בינתיים חש תסכול מאוד גדול וסערת רגשות.
לרוב הוא מבין, זה מה שמוזר, כי אם נגיד הוא רוצה משהו ואני אומרת, זהו, מספיק, הוא מבין, הוא אומר מספיק. הוא לא מתחיל לבכות. הוא בוכה על דברים כאילו, סתם, לא ברור
רואים. אני חושבת שהוא מבין תמיד. הוא מבין תמיד, אבל יש הבדל בין הקוגניציה לבין הרגש, זה שני דברים שונים.
אבל זה בסדר שאני שם, הם מהחיבוקים, אני אומרת, ואני מבינה שאתה עצוב, זה בסדר לרצות.
נכון, נכון, אני רק רוצה שזה לא יהפוך להיות ילדון שמתבכיין כל היום, כדי לגרום לך להפסיק כל מה שאת עושה ולחבק אותו. שימי לב מה זה קורה, מה זה מצריך ממך. שימי לב שזה לא הופך להיות התנהגותי.
זאת אומרת שאם הוא בוכה ורוצה חיבוק ואני ממצע משהו, אני אומרת לאמא.
רגע מתוקי, רגע מתוקי. כן, ואל תגידי אמא, תגידי אני. תתחילי לייצר.
כן, התחלתי לשלם.
תתחילי להגיד, בדיוק, תייצרי ספרציה רגשית בינך לבינו. אתם לא סימביוזה. אוקיי? אני. תגידי לו, רוצה חיבוק, תגידי לו, גם אני רוצה לחבק אותך, אבל אני לא יכולה כרגע, עוד רגע מתוק שלי. תחכה בינתיים קצת. אתה יודע מה? לך בינתיים לחדר, תביא איזה ספר, ואז נספר סיפור. זאת אומרת, אני גם מוציאה אותו מהמקום הזה, אני גם רוצה שהוא יתגבר. לא תמיד תהיה שם, לא תמיד תהיה
שם.
לא תמיד תהיה שם בחיים לחבק אותו.
נכון.
ואז אנחנו בעצם מייצרים, זה חוסן. כשאני עושה הרצאות על חוסן, או מה זה הדבר הזה, או מה זה ביטחון עצמי, על הדברים האלה אנחנו מדברים. בסיכומו של דבר, אנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו להתמודד עם העולם הקשה, האכזר והלא הוגן הזה. אבל אם אני עוטפת, 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 עד גיל 12, 13, 14, לא פיתחתי אצלו את השריר של העמידות, ההתמדה, הנחישות, ההרגעה העצמית.
אוקיי.
ועכשיו, לאט, לאט, כולו, הוא אפילו עוד לא פעוט, הוא חצי תינוק, בין שנתיים ושלוש, אז לאט, לאט, בזהירות, באופן פרופורציונלי, יחסית למה שקורה, ואם אני יכולה לתת חיבוק, אני אתן חיבוק, אבל שימי לב שזה לא הופך להיות איזשהו סוג של אסטרטגיה, של לגרום לך, את מבינה?
זה לא שהוא מקבל את מה שהוא רוצה, אם אני אומרת לו על משהו, זה לא. פשוט, אם הוא בוחר, הוא רוצה חיבוק, אומר, אני רוצה חיבוק, וגם חדש, אני רוצה חיבוק הזה.
עכשיו, תנסי לשים לב, תנסי אולי להבין מה גרם לו, ואז שימי לזה מילים. תגידי לו, פיצקי, אתה בוכה כי רצית משהו ולא הגעת, פיצקי, אתה בוכה כי אני עסוקה ואתה רוצה רגע שאני זה, או לא, לא, לא כזה. שימי לב למה זה היה, מה קרה שם שנייה קודם? מה הוא רצה ולא הצליח לו, ואז תגיד,
זה יכול להיות במקלחת נגיד, אני אתן דוגמה קטנה, במקלחת אנחנו נכנסים, אני באה לקלח אותו, הוא אומר לא, חם חם, הוא רוצה כאילו מים חמים, ואז הוא אומר רוצה חיבוק, והוא נשען עליי, אני מעבירה למים חמים,
אז ברגע כזה,
הוא אומר רוצה חיבוק,
אז ברגע כזה, זהו, אז את הפכת עכשיו להיות הדמות המרגיעה, את המוצץ שלו, כמו מוצץ, כמו טוטי סמרטוטי, אוקיי, זה את. עכשיו, יכול להיות מצב שבגן הוא מתמודד עם זה ואת איננך שם.
כן.
את מבינה? אז לכן את צריכה להתחיל לעשות את זה בבית. אז למשל, אני אקח את הדוגמה של הברז, אז הוא אומר, חם, 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 חיבוקי, ותגידי לו, פיצקי, אתה יכול להתמודד במים חמים גם בלי חיבוקי. בוא תחזיק רגע את הטוש, תראה, הנה, הסחת את דעתו. ובעצם הוא לוקח אוויר, והוא מתמודד עם הקושי הזה גם בלי חיבוק.
זהו, זה חדש, אבל הקטע של החיבוק, בגלל זה אמרתי, אולי זה משהו שהוא צריך, כאילו התחיל להגיד רוצה חיבוק, הוא פתאום רוצה חיבוק.
אז יקירתי, תתני לו מתי שזה נכון, ותאפשרי לו להתמודד בלי חיבוק מתי שזה נכון לך גם. שימי לב לדברים האלה, זה הכל. זה בסדר, מגיע לו חיבוק, ילדים עוברים דברים קשים, הוא מסתגל, הוא בגן, יש בגן בריונים קטנים שמרביצים לו, והוא לא טיפוס שמרביץ, את מבינה? אז הילדים עוברים דברים, כל הזמן, דברים לא פשוטים בכלל.
נכון.
אוקיי, סליחה מהירה, לא ראיתי כי יש לי פה את הנייר. אז זהו.
גם הופך דברים כל הזמן, אני לא יודעת אם זה קשור גם לבחינת גבולות.
תשמעי, תיכנסי. זה כן, זה הכל. הוא גם מתוסכל. הוא גדל והוא נהיה יותר ויותר מתוסכל. תיכנסי לאתר שלי, תכתבי מיכל דליות בגוגל, את תכנסת לאתר שלי, אוקיי? ושם יש מלא מאמרים כתובים, ושם יש גם קורסים מאוד זולים, תקני קורס. בזמן okay. שלך, בקשר שלך, תקראי, תביני מה מפעיל ילדים, איך אפשר לעשות כל מיני דברים, וכמובן, לא לשכוח שהוא קטן, והוא מתוק, והמון חמלה, והוא okay. לומד, ואנחנו עושות טעויות תמיד, לא להיבהל גם מזה. וזהו, ככה, יש לך, את עושה עבודה נהדרת.
תודה רבה.
ותודה שעלית לשידור, את חמודה.
תודה לך.
כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
חבר'ה, אני מזכירה לכם שאנחנו עדיין בשיתוף פעולה עם סופר פארם, עם פינת הורות מיוחדת, ואני מבקשת מכם כמדי יום שישי לשלוח טיפים בנושאים של האכלה, שינה, גמילה, חיתולים, מוצצים, רעיונות טובים שהיו לכם, כניסה לגן, חופשות, שגרה במהלך חיים, תכף אנחנו נכנסים באמת לחנוכה, שגרה במהלך המלחמה הזאת, אוקיי? אני רואה את זה, מאיר המדפיסה לי, ואני רואה את זה, ואז אני, בסוף השעה השנייה, אני בוחרת איזשהו טיפ, והטיפ הזה יזכה ב-300 שקל, גיפט קארט, גיפט לסופר פארם. אז זה מה שיהיה גם בשעה השנייה. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, חכו כאן, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, ושלחו הודעות וואטסאפ ל-0547-70-103-70. כמה דקות, ואני חוזרת. חזרתי אליכם, ויש מאזינה על הקו. שלום.
שלום, מיכל.
בוקר טוב.
בוקר טוב. דבר ראשון, אני אגיד המון המון תודה רבה על שנים שאנחנו מאזינים לך, ונהנים כל כך ולומדים המון.
תודה, תודה, תודה.
אז ככה, אני מעדיפה להישאר בעילום שם. יש לי בת 7, מהממת ומקסימה. ילדה טובה.
כיף לך.
וחברותית ומאוד אהובה. והיועצת והמורה ביקשו לדבר איתנו, ואמרו שהן מרגישות שהיא צריכה, שאנחנו צריכים לעשות איתה איזשהו תהליך של חיזוק, איזשהו אולי טיפול לחיזוק החוסן שלו, ולמה הן רואות את זה? בגלל שהיא כל כך טובה, שהן מרגישות שהיא אפילו קצת מוותרת על עצמה.
אוקיי, כן, הבנתי.
ומעבר לכך, הן גם רואות שגם במקרה כשיש צעקות, נגיד בצהרון, הרבה פעמים המדריכות שם צועקות, או במקרה של הזקות, הן רואות שהיא לוקחת את זה מאוד קשה, יותר מהרגיל.
הם אמרו לך איך? כשהם אומרים, קודם כל תלמדי, כשמישהו אומר לך משהו, תשאלי תמיד את המשפט הזה, שהוא הכי קלאסי, הכי אני למדת התלמידות שלי, איך זה בא לידי ביטוי? כשהיא אומרת, היא לוקחת את זה קשה, אני רוצה להבין מה היא עושה. היא בוכה, היא נשכבת על הרצפה, היא רצה אל המורה, היא מחבקת מישהו, מה היא עושה?
הבנתי, אז אני לא יודעת איך זה בא לידי ביטוי
okay.
בבית ספר, אני באמת לא שאלתי את זה, אבל אני אגיד לך שבבית, איך זה בא לידי ביטוי מאוד, שמאוד רואים את זה. דבר ראשון, כשהיא בלחץ, וזה לאחרונה התגבר, היא מאוד מכניסה דברים לפה, בין אם זה שרבול, בין אם זה שיער, בין אם זה ריץ'ראץ',
כן. קלאסי.
רואים שהיא בלחץ.
כן, נכון.
היא הרבה יותר מכונסת כזה, והיא מאוד רוצה את הקרבה שלנו, הפיזית גם. ממש.
אוקיי, תראי. תראי, בואי, אני אגיד לך, כן, הילדה בלחץ.
רק אגיד לך, כן. לי, עדיף לקחת טיפול, הם לא יודעות להגיד לי אם זה קבוצתי, או פרטני, או עם חיות, או עם, באומנות, או,
כן.
ואני לא יודעת לאן אני עכשיו פונה.
לוקחת את זה, אוקיי. א', הם צודקות. הילדה בלחץ. ברגע שהילד מתחיל להכניס את הדברים לפה, את השרבול, את הריץ'ראץ', את העת, את האפרונות, זה לחץ. והדברים נכנסים ישר לפה, כי הפה, זו הרגרסיה הכי קלאסית, כי המקום הזה, האורלי, הוא הכי חזק, זה תינוקות, כל דבר, אם את זוכרת תינוקות, כל דבר הם מכניסים לפה. שם החישה הכי גדולה, שם הם מרגישים, כל דבר עובר דרך הפה. ולכן אנחנו אומרים, תיזהרו שלא יכניס לפה, תיזהרו שלא יכניס לפה. עכשיו, ברגע שהם בלחץ, שוב, הפה מתחיל לעבוד. ואז הם מקרסמים, הם אוכלים את הצברון, את הריצ'ראץ', בדיוק כל הדברים האלה שאמרת. אז ככה, אחד, קודם כל, אני בעד לתת לילדה שיהיה לה בכיסים, שיהיה לה בתיק, שיהיה בבית בכל מיני מקומות, דברים כמו שיש...
יש לנו, כבר שמעתי את זה, יש לנו את כל הנשכנים האלה, שרשראות יפות, צבעוניות, היא לא מוכנה לעשות איתם לבית ספר, היא גם לא מוכנה להיות איתם בבית, אני לא יודעת אם זה, היא מתביישת או אני לא יודעת.
היא גם לא מוכנה ללכת עם השרשרת הזאת ולנשוך אותה? לא. גם לא בבית? אוקיי. אוקיי. אז קודם כל, אם היא לא מוכנה, שמים את זה בצד, מחביאים, אנחנו יכולים לחזור לזה עוד 3 חודשים, עוד 2-3 חודשים, אז כרגע לא בכוח, זה אחד. זה נכון שהילדה בלחץ, ואני רוצה, שתבינו, גם אתם, ואימא לי, גם את, אנחנו לא יכולים לדעת למה היא בלחץ. אנחנו יכולות לשער, אנחנו יכולות לנחש, אנחנו יכולות להוציא איזשהו סוג של החלטה מושכלת. א', המלחמה. האזקות, הגיל, נועם האופי שלה, נועם סגנון האישיות שלה, שמתמודד עם בריונים ובריונות ותסכולים. החיים קשים, החיים קשים, וילדים טובים, ילדים חברותיים, ילדים מאוד מאוד נעימים, לפעמים זה בא להם קשה מאוד, והם בלחץ. עכשיו, אנחנו רוצים לשחרר להם את הלחץ. אנחנו רוצים שהשחר הזה, הלחץ הזה, בוא נגיד, נקרא לזה ינוהל. במקרה הזה, אני הייתי רוצה לראות שני דברים. אחד, גם שהילדה מטופלת, אבל גם שאתם מקבלים הדרכה. ויכול להיות שזה יהיה על ידי אותה פיגורה שמטפלת בילדה ונותנת הדרכת הורים. כי, להגיד את זה רגע באופן גס, אבל... זה לא אותה דרך לעשות את זה עם הילדים, אבל לך אני אומרת את זה. בעצם אנחנו בבית צריכים לייצר מצבים שבהם היא נאלצת להתגבר. את מבינה? אבל בקטנה, טיפין.
כן, כי בבית, אבל אני לא מרגיש, זאת אומרת, בבית היא הרבה יותר עומדת על שאלה, היא רבה איתנו, היא יכולה לבדוק, היא יכולה לא להסכים. זה לא בא לידי ביטוי אותו דבר בחוץ ובפנים.
וגם ובבית היא גם פחות מפגינה את הדברים האלה שנכנסים לפה? פחות?
לא, היא דווקא יותר בבית.
דווקא יותר.
בחוץ היא מתביישת.
בחוץ היא מצליחה קצת להחזיק את עצמה, אבל זה יוצא לה רק במקרה של צעקות או אזעקות או דברים כאלה. כן, כן. שמי, מתוקונת. קשה לה, מה שעובר עליה. עכשיו, העניין הוא לא לנסות להבין מה עובר עליה, כי יש סיכוי שלא נדע. בטח גם אין טעם לשאול, ילדים לא יודעים מה התת מודע שלהם. וגם אם זה משהו שקרה לפני 2-3-4, היא לא זוכרת. רק הגוף שלה זוכר את הלחץ. ומצבים מסוימים כאלה, זה יכול להיות יום אחד ריצה לממד, או ריצה למקלט, או ריצה לחדר המדרגות, כשמישהו נפל עם בעלה מאוד גדולה, או דחפו אותה, והיא פחדה, זה מספיק. עכשיו, הגוף זוכר, והיא לא יודעת להגיד למה. לכן, לא שואלים ילדים למה. בטח לא ילדים צעירים, בטח לא יוקשה, כל כך קשה להם. אני בעד טיפול, אבל המטפל, או מטפלת, צריכה להיות כזאת שעושה איתה עבודה רגשית. לא, לא באמת, לא חוג של לבוא ולראות חיות ולטף אותם, אלא ממש על אמת עבודה רגשית. מקור, זה, של דיבורים, של אולי תיאטרון, לפעמים עושים את זה אפילו. עכשיו, כשאת אומרת שאת לא יודעת מה, זה משהו שהילדה תאהב. אם היא אוהבת מוזיקה, את צריכה למצוא מטפל דרך כלים מוזיקליים או דרך מוזיקה. אם היא אוהבת בישול, יש מטפלת מהממת מטפלים שעושים דרך בישול. אם היא אוהבת דרמה, זה יהיה בדרמה. אם היא אוהבת תיאטרון, זה יהיה עם בגדים, עם סמלות, ואז היא משחקת מישהו אחר, ואז נותנים לה בעצם להביע, מבינה, מייצרים לה סיטואציות שצריך, ואז היא מתמודדת וצריך את הדבר הזה. אז היא צריכה, כן, טיפול. אנחנו רוצים לחזק אותה מסכנונת, ברור. וואי, צריך לזכור, האמא עוד פה?
כן.
כן, אוקיי. וגם הדרכת הורים יקירתי. ולהגיד למתוקונת, כשאת מרגישה שאת רוצה את איזה, קחי דברים אחרים. אני לא רוצה שתאכלי את העיפרון, זה לא בריא. וחבל על הבגד, קחי דברים אחרים, בלי בושה, להפך, זה המון אומץ מצידך לעשות את זה. ואולי זה יעבור. זאת אומרת, אולי תסכים לקחת את הדברים האחרים. אז כן, טיפול בהתאמה לילדה והדרכת הורים מותאמת.
ואני צריכה בעצם טיפול שהוא יהיה, זה לא דווקא טיפול בחיות, אלא באמת משהו שמדבר על הרגשות.
כן, בעצם. כן, כן. וזה ידבר דרך משהו שהילדה אוהבת לעשות. כדי שתתחבר לזה.
יופי, תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה. כל טוב. זהו, אתם שומעים את הפלייבק שתמה השעה הראשונה. תמשיכו להתקשר. חזרתי אליכם. שוב אני מזכירה לכם את הפינה של סופר פארם, פינת ההורות, שאתם שולחים לי טיפ, ואני אהיה עוד איזה 40 דקות או משהו כזה, קצת פחות, אבחר את הטיפ שישנו, והוא יקבל 300, גיפט של 300 שקל. אבל, אני צריכה להגיד את כל הקרדיטים, סליחה, ברור, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב רביב, גיא רביב, אחי אדלוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראי לשידור הוא איציק אהרון שלנו, ואתם מתקשרות ל-0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. חבר'ה, תקשיבו, אני שולחת את כולכם, הורים לילדים צעירים, אתם יודעים מה? תשלחו לשם גם את המתבגרים, תעשו כאילו, יאללה, תסתכל מה היה, תסתכל מה קורה, ואני שולחת אתכם לניקולודיום. ואני אגיד לכם גם למה, אוקיי? באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, בכל מקום. כי עמותת נטל וניקולודיון ישראל, הם מבית ענני פארמאונט, חברו יחד ויצרו קמפיין ראשון מסוגו. ועל הקמפיין הם קראו, יש לי אותי. שמטרתו לתת לילדי ישראל קדים להתמודדות עם הלחץ והחרדה, בעקבות מה שהיה פה לפני שנה הבאה, 7 באוקטובר והמלחמה כל השנה האחרונה ויותר. בעצם הקמפיין הזה, אני הסתכלתי על שלושת הסרטונים הראשונים שכבר ישנם, זה באמת עושה את העבודה ויעשה את העבודה על הילדים. הוא נועד לתת לילדים כלים ראשוניים לזיהוי, ואז גם להתמודדות עם המתח והחרדה שהם חווים. הוא נועד גם לייצר להם לגיטימציה על הרגשות שלהם, ובטווח הרחוק זה מגביר את החוסן ואת המסוגלות להתמודד עם מצבים כאלה אחר כך. כל התכנים הם מקצועיים, הם נכתבו בליווי של אנשי מקצוע ממש מעמותת נטל, שיש לה כמובן ניסיון רב שנים בעבודה מול הורים, בבניית כלים להתמודדות עם חרדה, עם לחץ, על רקע המציאות הביטחונית בישראל. בקיצור, אני ראיתי שלושה, אבל צולמו בינתיים 5 סרטונים קצרים, את לינוי אשרם ראיתי, את שחר תבוך ראיתי, את דילן דרור גם, קים בן שימון, ירין אורון, אוקיי? ואז רואים את הכוכבים האלה, הילדים מכירים את הכוכבים והידוענים האלה, רואים אותם מתמודדים עם איזושהי סיטואציה יומיומית שמעוררת מתח וחרדה, ובתוך הסרטון, זה 2 דקות כל סרטון, מציעים טכניקות ממש מעשיות שמסעות לזהות את התחושות ולנהל אותם. בקיצור, הסרטונים האלה משודרים עכשיו בערוצים של ניקולודיום וטיניק, ברשתות החברתיות, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב. אז תשלחו את הילדים להסתכל על זה. עבודה טובה. תושה והידד לנטל ולניטרולודיום. יש לי אותי. ונמשיך עם שיחות הטלפון שלנו. שלום.
אלן.
אלן, שלום וברכה.
קודם כל, בקצרה, כמובן, תוכנית נהדרת, מבשלת ומקשיבה לך, תענוג.
תודה רבה, בכיף.
אני ככה, הייתי רוצה לשאול אותך, אני יותר בקטע של גם להרגיע את המצפון וגם לדעת אם אני עושה נכון. אני אם חד-הורית עם 3 ילדים.
חד-הורית זה גרושה?
כן.
ויש קשר עם אבא שלהם?
הם לא ממש בקשר, הוא לא ממש בתמונה, מלבד ארוחות אחת לשבועיים עם המשפחה שלו, שתודה לאל שנמצאים, אין יותר מדי, אולי פה ושם להקפיץ, לא ישנים אצלו, לא יוצא איתם, לא מבלה איתם, לא דמי כיס, לא
וואלה.
כלום. אין לי, אני לא רוצה
לצייג,
אגב,
באיזשהו
תפקיד כאילו זה, אבל
נעזור, כן, בסדר, הבנתי את זה. אוקיי, חד הורי, גרושה, 3 ילדים.
זה אני והם, אני יודעת, כאילו, אני די מחושבת מבחינה כלכלית, התהייה שלי והמצפון שלי זה אם אני עושה נכון, ואם אני באמת נותנת את מה שהם צריכים כרגע, כי אני תמיד חושבת גם על העתיד. אז יש לי בן 20 חייל, יש לי י' בית ניקית, ויש לי ילדה אוטוטו בת 12. ואני לא תמיד ברור לי אם אני עושה נכון מחד חלוקת הדמי כיס, אז כמה באמת לתת לידה בת 12, וכמה באמת להעניק לכולם, כשאני יוצאת איתם ושופינג, אז אין בעיה, כל אחד קונה, משתדלת נופשים, אז ככה גם לצאת איתם ולפנק אותם, מסעדות, אז יום הולדת וכאלה.
אבל בעצם את מתקשרת, הדילמה שלך זה הנושא של דמי כיס.
הדילמה שלי זה דמי כיס, האם אני באמת נותנת את מה שנכון לתת, או שאני
אז בואי תראי, יכול להיות, בואי תראי, בואי ניתן לך. יכול להיות שמישהו אחר יבוא ויגיד לא נותנת בכלל. בקושי יש כסף בבית, הילדים פעם בשבוע אני נותן להם ללכת להמבורגר עם כל החברים שלהם בשאר. לא יכול, אין לי, לא יכול. זאת אומרת, יש מצבים שבהם החיים או המציאות מכתיבה לנו ובזה זה נגמר, ואז אני אולי מרגישה לא נעים ואני מרגישה אשמה, אבל אין לי דילמה. כי אין לי, אז אין לי גם מה לחלק. אבל במקרה הזה, תראי, אני הייתי עושה את זה עם כל אחד לחוד. זה יכול להיות עם שלושתם ביחד מבחינת השיחה. וישבת ואומרת, ממש ככה, ממש כמו שאני אומרת עכשיו. תקשיבו ילדים, יש לי דילמה סביב הנושא של דמי כיס. האם אני נותנת מספיק, פחות מדי, יותר מדי, וכדי להיות מאוד הוגנת, אני שולחת כל אחד מכם לחדר שלו, כל אחד מכם לפינה אחרת של הבית, שכל אחד מכם ישב ויכתוב כמה כסף הוא צריך כל שבוע ועבור מה זה. עכשיו, okay. שיהיה לכם, ועכשיו, הם יכתבו מה שהם רוצים, פעמיים בשבוע המבורגר, פעם בשבוע סרט, פעמיים בשבוע מדי פעם מתנה לחברה, כל מיני דברים כאלה. הם יכתבו, 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 זה יגיע ל-500 שקל בשבוע, שתדעי לך, אבל לא חשוב, הם כותבים. עכשיו, אם כל אחד את יושבת לחוד, ואומרת ככה, אני רוצה אבל שתביני גם, תפקידם של הדמי כיס, זה לגרום להם להוציא כסף במקומך. זה התפקיד, זה ללמד אותם לנהל את הכסף. הדמי כיס זה לתת להם עצמאות, אחריות וחינוך פיננסי. זה התפקיד. לכן דרך אגב, אני אף פעם בשום פנים באופן לא לוקחת דמי כיס כעונש. אין לזה קשר להתנהגות של הילדים. אם אנחנו החלטנו על דמי כיס, יש דמי כיס בלי קשר אם הם ילדים טובים או לא ילדים טובים. עכשיו, אבל מה אני מתכוונת? למשל, בא החייל ואומר, אני ככה, נגיד הוא מגיע כל יום הביתה, נגיד, כן, אני, אם הוא לא מגיע כל יום, אז זה לגמרי משהו אחר, כמה אתה צריך בשקם, מתי אתה מגיע לזה, וכמה עולה לך בילויים של שישי שבת, אוקיי? אני לא דורשת ממך, אתה נושא עם טיולים, אני לא דורשת ממך למלא דלק, אבל, כמה עולה המועדון, כמה עולה לך אלכוהול שם, כמה, כל הדברים האלה, את מבינה? זה כן, לכתוב את זה, לכתוב את זה, לדעת. והיוד בטניקים, כמה הבילויים, לא מכניסים בגדים פנימה, עוד לא, כמה הבילויים, כמה החברות, כמה דברים, מדי פעם היא צריכה לקנות לעצמה, כמה עולה לה שהיא ניגשת לקפיטריה בבית ספר, כל הדברים האלה, זה צריך להיות כתוב. ועכשיו, את מסתכלת על זה, ואני אומרת לך, זה יהיה כמה מאות בשבוע, תתפלי, מכל אחד מהילדים, ואז את מתחילה להגיד, תקשיבו, את הסכום הזה, שבועית, שלא לדבר על חודשית, אני לא עומדת בו. לא עומדת בו. אבל, זה, וזה, וזה. עכשיו, צריכים גם להבין, זה משהו שהם גם עושים היום. זה לא שהם יתחילו להמציא כל מיני הוצאות, אלא תגידו לי, מהי המחיה שלכם נכון להיום? קחו לדוגמה את השבועיים האחרונים, איזה הוצאות היו לכם? על מה? אתם מבינה? עכשיו, אפשר להחליט שכל מה שקשור לבית ספר, נופל עלייך, אחריותך. או אפשר להחליט שלא? מה?
מה הכוונה הוצאות בית ספר?
הוצאות בית ספר זה קלמר, ניירות, מחברות.
זה ברור, אני אפילו לא, זה ברור לי שזה בייסיק שאני צריך...
יפה, אבל אפשר להחליט שהארוחה שמה, אם את אומרת כל יום בקפיטריה, זה מגיע ל-200 שקל בשבוע, סליחה, לא עומדת בזה, מהיום יוצאים עם סנדוויץ'ים מהבית. לא, לא, כן, כן, אז את אומרת, לא, אבל אמא, ואז זה, כולם מסתכלים עליי, פתאום אני אוכל סנדוויץ'ים, כולם אוכלים, אז זה, אז אומרים לה, יפה שלי, אני מדברת עליי עוד בטניקית, תעבדי. ובקלות היא עושה 200 שקל בשבוע, היא עובדת כבר, נו, היא מהממת, היא למדה מאמא שלה, מעולה. ככה צריך להיות. סליחה, רגע. ככה צריך להיות. יש דברים שהם הם לא הם הם מעבר למחויבות שלך. אוקיי? כמו לאכול בקפיטריה. הם מעבר למחויבות הבסיק שלך, שכתוב בספר מה זה אומר להיות הורה טוב. ולכן אם הילדה רוצה וזה מאוד חשוב לה, זה יהיה מכספה.
אז אומר, נגיד היו בדניקית, אני יכולה להחליט על סכום מסוים כשאני אחליט אותו, ואז להגיד לה, זה גם כולל את הקפיטריה, זה כולל...
נכון, את אומרת לה, זה ההוצאות שלה.
אבל הוציא נגיד ביגוד או...
תגידי לה דבר...
השאלה איך מגבילים גם את זה, כאילו...
את הביגוד ואת זה?
גם מבחינת הביגוד שזה, כי אני מסבירה להם, אני לא יכולה בלי סוף, אנחנו רוצים נגיד עכשיו איזשהו טיול גדול, אני צריכה לחסוך אליו, אני צריכה...
אבל על זה בדיוק זה מדובר, את מסתובבת איתם בקניון, ואת אומרת, תקשיבו טוב. אני מוציאה לכל ילד, אני מוציאה לכל ילדה עד 150 שקלים. מבחינתי הם לא יקנו כלום. עד 100...
אני שאל קצת יותר מדויק, או מה מוגדר כאילו סביר, כאילו...
תראי, מה מוגדר סביר? 150, זה, זה המחירים של הבגדים. אם היא נכנסת ל-H&M והיא רוצה ג'ינס, לכי תבררי כמה דברים האלה באמת עולים, כמה זה עולה לך. ואז את אומרת, אני יודעת שאת נורא רוצה, ואפילו אני יודעת שאת צריכה אולי בזה, אבל... ולא להגיד אין לי, את הכסף הזה אני חייבת לשים בצד אם אנחנו מתכננים חופשה גדולה, ואני לא מוכנה לוותר על החופשה הזאת איתכם.
אוקיי.
זאת אומרת, זה בדיוק הדבר הזה שנקרא חינוך פיננסי. זאת אומרת, יש לי כרגע 150, או בוא נגיד, הבנק יסבול את זה, גם המשכורת שלי מכסה, נגיד, אבל את ה-150 האלה רציתי לשים בצד. את יודעת מה זה כל שבוע 150 שקל לשים בצד? במשך 10 חודשים יש לנו כרטיסי טיסה. את מבינה? זאת אומרת...
באה אליי למשל הקטנה, ואז אומרת לי, אבל החברה שלי, ההורים שלה נותנים לה 250 שקלים. איך אני יכולה להסתדר עם זה? היא מתקשרת אליי מהקניון ואומרת לי, ואני מנסה גם לנצל שוברים וכל מיני כאלה, כדי להוזיל עלויות, ואז מה קורה? אז אני גם נותנת לה דמי כיס, וגם היא מתקשרת, אמא, תוכלי לעשות לי אונליין הזמנה?
יפה, אז תקשיב.
ואת פה את הפלונטר, מה אני עושה?
אז תגידי לה, תגידי, בוודאי שאני יכולה לעשות הזמנה אונליין, אבל אני לא עושה את זה אוטומטית, תבואי הביתה, נדבר על זה. כדי שהיא תשמע, שהיא תוכל להגיד לחברה שלה. עכשיו תראי, את עומדת פה בדילמה, וזה מחזיר אותי 10 שנים אחורנית, עם 4 ילדים שלי. אנחנו, לא חשוב, הרקע, ברגע מסוים, בבית הספר של הילדים שלי, היו ילדים מאוד עשירים. מאוד עשירים. היה איזשהו שיר.
זה כל הבכור שלי, שהוא בסביבה מאוד מאוד
עשירים. מאוד עשירים. והיה, כן, היה איזשהו משהו בה, ואני זוכרת, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, תראי, זה חרות לי בגוף, בנשמה, שבא הבן שלי, לבוש זקט ג'ינס, רקו מאחורנית, באיזשהו נשר, תקשיבי, הלוואי והיה לי את זה עבור עצמי. והוא אומר לי, אמא, תראי את השקט הזה, וואי. את יכולה לתת לי כסף ואני אבקש מאבא, אני אמציא רגע שם. את יכולה לתת לי כסף ואני אבקש מאבא של יובל שנוסע לחול, שהוא יקנה לי גם, כמו שהוא קנה ליובל. עכשיו, לא היה לי לתת לו. מה שהיה לי היה צריך, אוי, אני אעלה אותה תכף על הקו. חכו שנייה, תמשמו את הסיפור האישי הזה. עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה. בינתיים מי שרואה אותי פה בפייסבוק מחכה שנייה, הנה מאירה מעלה אותה על הקו, יכול להיות שקרה לה משהו והיא לא עונה. היא לא זמינה, אולי קרה לה משהו. טוב, אני אמשיך לספר לכם, ומתי שהיא תיכנס, תיכנס. עכשיו, הכסף שהיה לבעלי ולי, שעבדנו מאוד מאוד קשה, ולא ויתרנו גם על 4 ילדים, אז ברור לכם, אני לא ויתרתי בעצם, היה הולך לחשמל, לאוכל, לחופשה באמת בקיץ עם הילדים, היה לי ברור שאני לא אתן את הכסף לז'קט ג'ינס הזה, המדהים! למה זה זכור לי? וזה המקום שהבחורה שדיברה איתנו מקודם, בעצם לא מתמודדת איתו. הסתכלתי על הילד שלי ואמרתי לו, האהוב של אמא, הכסף שאבא ואני מרוויחים, הולך על הדברים האלה והאלה והאלה, ואני לא מוותרת על החופשה שאנחנו חוסכים עבורה. וזה, אין לנו מספיק, כדי לקנות גם את השקט ג'ינס המדהים הזה. המדהים, המדהים, המדהים הזה. ואני מצטערת, אני יודעת שאתה נורא עצוב, זה נורא מתסכל. לך, יש דברים אחרים. ואז אמרתי לו משהו, שמתאים לי, ואולי לא מתאים לכל אחד מכם. אולי הייתי אמרתי את זה כדי להשקיט את נפשי, אבל האמת גם אמרתי את זה כדי שיבין ויוכל לעשות השוואות. ואז אמרתי לו, תקשיב טוב, הכסף הזה בא יחד עם ההורים האלה. ואני שואל את עצמי, מתי אתה מוכן להחליף הורים שיהיה לך את ההורים, את אבא והמדהים ואותי המדהימה, עבור הדברים האלה. עכשיו במקרה יכולתי להעיז לעשות את זה, כי אני יודעת גם מה הוא חשב, אוקיי? באותו זמן על ההורים ההם. עכשיו אני לא יודעת אם אתם אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אבל אנחנו עושים מניפולציות על הילדים, כמו שהם עושים מניפולציות לפעמים עלינו, רגשיות. ואני כן רציתי שהוא יבין, שלא תמיד זה בא, לא תמיד הכל בא ביחד. וגם אם יש לך הרבה מאוד כסף, לפעמים זה בא עם הורים שאתה לא היית, שהיית מעדיף שיהיה לך את ההורים הנוכחיים שיש לך. ולילד קצת גדול, שהוא בתחילת גיל ההתבגרות, אפשר להגיד דבר כזה, תראה מה הבחירות שלך בחיים. ולא תמיד אפשר להשיג הכל בחיים. אבל אני זוכרת את זה, כי אני זוכרת את ההרגשה שעברה בי, בלדעת שהילד שלי, אני זוכרת לא מזמן באה אל האמא לקליניקה, ואמרה, הבת שלי שאלה אותי, אז אנחנו עניים? והאמא אומרת, לא ידעתי מה לענות לה. אז אמרתי, אם אתם עניים, תגידי לה, כן, אנחנו עניים, אבל אנחנו מאוד מאושרים, ויש לנו כל מה שאנחנו צריכים, רק לא כל מה שאנחנו רוצים, זה משהו אחר. ואז את מגדלת ילד שמתוסכל ועצוב, כי רוצה שיהיה לו יותר כמו לחברים שלו. ויכול להיות שהנושא הזה של כסף והצלחה ועבודה והישגים, מתפתח בו עכשיו מאוד חזק, והוא יגיע להישגים, בגלל שלא היה לו שהוא היה קטן. יכול להיות? יכול להיות? כמה ילדים עשירים אנחנו מגיעים שלא מגיעים לשום דבר, כי הם מפונקים, והם חושבים שהכל מגיע להם. אוקיי? דרך אגב, אתם מכירים את המונח הזה שנקרא, וואי, ברח לי, זה בצרפתית, כסף חדש, ויש גם כסף ישן. איך קוראים לזה, ברח לי. תסתכלו על משפחות של מה שנקרא כסף ישן, שהם כבר 100 שנה, 150 שנה פה. למה יש פה כסף? כי הילדים שנולדים, מלמדים אותם להתחיל מלמטה. לא נותנים להם שפע מהיום הראשון. אוקיי? טוב, בינתיים חזרה אליי האימא. אלן, תקשיבי. אני אתמצאת את זה, כי כבר תחנתי להם, מי שמאזין לי כבר קצת תחנתי להם בראש בינתיים. תראי, בעצם את מתקשה, ואני ליבי איתך, כי אני הייתי במקום הזה גם. אני גידלתי 4 ילדים במצב כלכלי בינוני ומטה. מה לעשות? והגענו להישגים לאט 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 לאט, כשהם קצת שהם יותר גדלו, וקצת שהם היו עצמאים, והצלחה שלי קרתה בגיל מאוחר. בסדר, אוקיי? כל אחד עם הקצב שלו. אני מכירה הרבה מאוד משפחות שהילדים גדלו בשפע, ואז ההורים נפלו כלכלית. ואני לא אנקוב בשמות. אוקיי, המון. יש ילדים חיים בכל מיני מצבים כאלה. עכשיו, הקושי הוא, ואני אומרת לך מתוך מקום של הזדהות אישית, הקושי הוא להגיד לילדה, לא.
בדיוק.
אני לא יכולה לתת לך. יש לי את זה, אבל אני לא אתן לך. הקושי הוא להגיד לילדה המתוקה שלי, יש לך כל מה שאת צריכה, אבל לא כל מה שאת רוצה. ויש לך בכיתה ילדות יותר עשירות, שההורים שלהם מרוויחים הרבה יותר כסף ממני. עכשיו, אם את מכירה אימא אחת, שהיא לא אימא כיפית, שהילדה לא סובלת אותה, תגידי לה, את רוצה להחליף אותי עם האימא הזאת, למרות בגלל הכסף שיש לה? הרי את לא מחליפה אימאות. ואז היא תגיד לך, תגידי לה, עזבי, צחוקים, אבל תני לי להראות לך. ככה זה בחיים, מתוקה, את בת 12, ואת יכולה כבר להסתכל על העולם ולהבין. אני עובדת קשה, אני מגדלת 3 ילדים לתפארת, שלא חסר להם כלום. הארון שלך מלא כל טוב, הבית שלך נראה מעולה, אמא שלך מדליקה, ואין לך את כל הבגדים שיש לחברה שלך, את צודקת. וגם לא יהיו לך. כי אני את הכסף לא אבזבז על זה. אני את הכסף הזה הוציא על חוויות, על אהבה, על צמיחה, על ביחד, ולא על הבגד שאת נורא רוצה. אז אם את רוצה...
אני מסבירה להם גם, אני סך הכל עם בית, עם משכנתה, ואני אומרת להם, יש לכם את ה...
אבל אני אגיד לך משהו בכנות.
אמר רב שלכל אחד יהיה את הפינה של...
אני עוצרת אותך.
אני לא יכולה עד אינסוף.
אני עוצרת אותך? הם יודעים את זה, ברגעים מסוימים זה לא מעניין אותם, במיוחד המתבגרת. את אומרת להם, אבל את לא עושה את זה. אז הם ממשיכים לשחות. את צריכה
לה... המצפון, מה שקשה לי זה המצפון.
אז המצפון שלך צריך להיות נקי. המצפון שלך צריך להיות נקי וצח כשלד. את כשלג, את מגדלת שלושה ילדים לתפארת, בן חייל, בת יוד בית ניקית שעובדת, ילדים שמגיעים להישגים, אני לא יודעת כמה הם ילדים חברותיים וטובים, ומה המורה אומרת עליהם, והבן ש... באמת.
בנות מכוננות.
נו, אז מה? מה? אז מה? אז בגלל שאין לך לתת לה 250...
כן, זה כל הזמן התחושה ש... זה לא שאני מרוויחה סביר, אבל אני גם מנסה ללמד אותם שאי אפשר כל הזמן רק לקנות ועכשיו...
תקשיבי, אבל אם את רק אומרת את זה, אבל בסוף מתקפלת ונותנת לילדה את מה שהיא רצתה, היא לומדת שלמרות שאין, אמא שלה נותנת לה. וזאת ילדה שאחר כך תגדל עם המינוס. סיפר לי פעם זוג שהיה אצלי בקליניקה, שהם גידלו את הילדה בשפע, 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 בשפע. בצבא נתנו לה, ואחרי הצבא הייתה כרטיס אשראי, והיא הייתה מגעת את 3,000-4,000 שקל בחודש, שאלו אותה על מה, היא לא ידעה להגיד על מה.
ברור.
נו, מה? אז את מי אני הולכת להשים? את הילדה שגדלה בשפע ויש לה כרטיס, והיא מגעצת איפה שהיא רוצה? היה לה כיף גדול. היא חיה כמו מלכה, זה נהדר, זה הרגשה נהדרת. זה מעצבן לדעת שאין לי את הכסף שאימא שלי לא מרוויחה מספיק. אוף, האימא המעצבנת הזאת. זה נורא מעצבן. אבל כשאין, אין. והמצפון שלך, לכי למישהו שיגדל, שילמד אותך לגדל מצפון יותר נקי. את נותנת להם כל מה שאת יכולה, וברגע שאת נותנת להם יותר ממה שאת יכולה, את בבעיה, כי את תשלמי את החובות האלה. הם לא יסגרו לך את המינוס. והם גם לא לומדים. הקטנה אומרת, אמא שלה נותנת לה 250 שקלים, תגידי לה, תסתכלי לה בעיניים, תחזיקי לה את הידיים, תגידי לה, תקשיבי טוב, האמא הזאת, תצביע על עצמך, נותנת 100, כי זה מה שהאמא הזאת יכולה להרשות לעצמה. והאמא הזאת, בטוחה בילדה הזאת, ואז תגעי בבת שלך, שהיא תדע להתמודד, שיהיה לה כבוד עצמי, שהיא תגיד, לי יש 100, ואני יוציא אותם הכי טוב. האהבה של אמא שלי לא נמדדת, ככה, זה מה שהבת שלי תגיד, זה מה שתגידי לה, כן? הבת שלי תגיד שהאהבה של אמא שלי לא נמדדת בכסף שנותנת לי, אלא בחיים הטובים שהיא מייצרת לי.
אוקיי.
תלמדי אותה להגיד את הדברים האלה. עכשיו, תקשיבי, בינינו, את ואני יודעות, זה לא ממש מנחם. אבל זה משפט שהיא תדע להגיד אותו, ואז היא תגדל לתוך מקום שהיא תרצה לספק את הצרכים של עצמה, והיא תצא לעבוד בגיל צעיר, והיא תחסוך בגיל צעיר, אבל כל זה יקרה רק אם את לא תתני לה.
כן, היא כבר חוותה את העבודה הראשונה, דוגי סיטר, והבינה כמה זה קשה.
אז אוקיי, אז, 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 כן. אז יכול להיות שהיא הפסיקה והיא לא עושה, והיא חזרה לשחות אותך.
לא, 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 לא.
לא, מעולה, מעולה.
לא,
היא ממשיכה, ילדה טובה, יופי, יופי, יופי. תקשיבי, באמת הקושי הוא, ואני כל כך מבינה אותו, באמת, אי אפשר לגדל ילדים בבועה. אני כן יודעת על מה מדובר, באמת ובתמים. וכולם יודעים באיזה גיל קרתה גם ההצלחה שלי, אוקיי? ועד אז, תודה לאל, היה בסדר, אנחנו בורגנים, אנחנו בסדר. אבל אין לנו כמו שיש לעשירים, או לאחרים בכיתה של הילדים, נו, מה? אני לא רוצה להרגיש אם זה לא נוח, אז אני אתחיל להגיד את הדברים הנהדרים שיש לנו. ויש לנו דברים נהדרים שאין בבתים אחרים.
מה שאת אומרת, אז כאילו גם אם אמא אחרת נותנת, נגיד לילדה הקטנה, סכום מסוים, אני צריכה לבחון את כל ההוצאות שהילדים באמת, כאילו מה אני חושבת נכון לתת לכל ילד, ואז להחליט מה נכון לי לתת להם, ולא להחליט.
לגמרי, לגמרי. ולבוא ולהגיד להם, תקשיבו, תקשיבו, אני אחראית עליכם. אני צריכה לספק אוכל במקרר, חשמל, ארנונה, שכר דירה. אני מממנת את הלימודים שלכם, את הבגדים שלכם, אני, זה עליי. ואז תבוא בי"ד בתיקית ותגיד, לא נכון, זה גם עליי, תגידי לה, את מהממת. אבל זה לא מספיק. זה שלך וזה עבורך, ואת חיה עם זה, מעולה. אבל את לא, אבל אף אחד מכם לא משלם חשמל, מים, ארנונה, סופר.
אני חושבת אותם גם בהוצאות שיבינו.
אתם לא, ואני גם לא דורשת מכם, אבל שתדעו לאן הולך הכסף שאני מרוויחה בזה את הפאי. ולכן מהיום ישבתי על המספרים, ואני רוצה להגיד לכם שמהיום הדברים יראו קצת אחרת. אני לא נותנת, ואני גם לא אקנה לסחטנות רגשית, ואת מסתכלת על הקטנה ואומרת לה, אני גם לא אקנה לסחטנות. ואני גם לא מתכוננת להתמודד באמא של נועה שנותנת לה כל פעם 250 שקלים. לי אין לתת לך 250 שקלים. את תסתובבי עם 100, את תסתובבי עם 70, את תקני מה שבא לך בתוך ה-70 שקלים האלה, ולנועה תגידי, האהבה של אמא שלי לא נמדדת בכסף. אמא שלי עובדת לבד, מאוד קשה. עבור הכסף שנותנת לי, אני לא אבזבז.
גם הנוער היום הוא כל כך ישיר, וכל כך פוגעני, וזה כאילו יכול להוריד את
נכון,
הביטחון נכון. העצמי של הילדים, של איך אני נראית, מה אני עכשיו כאילו צריכה להתמסכן, או
אבל
הם כל כך ישירים, זה דור כל כך...
תקשיבי, זה היה תמיד, אבל אז הילדים באמת עשו את זה באופן קצת יותר מכבד, אבל אז גם ההורים... לא פחדו להגיד להם לא, אין לי, אני לא רוצה, אני לא יכול. לא פחדו להגיד. אז הבנקים לא נתנו לאנשים להסתבך עם מינוסים, ולקחת הלוואה ובועות ובינתיים, נורא והיום. אז את צריכה לעמוד על הרגליים האחוריות, הם לא יאהבו אותך פחות, היא תכעס עלייך. היא אולי תעמוד על הרגליים האחוריות, היא אולי תעשה מניפולציות וכעסים, אבל תשמרי על עצמך. ותגידי לעצמך, אני מהממת.
איך להתמודד.
ותגידי לעצמך, אני נדרת, אני נדרת. תראי מה אני עושה, וגם תעבירי את המסר הזה. ותתני לבת שלך משפטים להגיד לחברות שלה שהן מסתובבות בגיל 12-250 שקלים. ממש את המשפט שאני אמרתי לך. אהבה של אמא שלי לא נמדדת בכסף שנותנת לי.
גם לגדול, גם לחייל.
גם לגדול.
שמסתובב בין עשירים.
כן, זה קשה,
מאוד קשה,
כן,
זה
כן,
מאוד מורכב,
זה קשה,
לראות
נכון.
את הכל, כאילו, לראות עולם אחר. ו...
נכון, נכון, ולבוא ולהגיד, זהו זה שלי, ואני מתנצלת שאני מאכזבת אתכם בתור אמא, שאין לה מבחינה כלכלית לתת לכם את מה שהייתם רוצים, וזה המצב. בהסבה אז לכי לחדר ותפקי, כי זה מה שנשאר לנו לעשות.
כן, הם גם יודעים שאני לא התקדמתי מקצועית כשאני יכולה,
כן.
כי חשוב לי לגדל אותם, ואני כל הזמן מנסה להעביר להם את המסר הזה.
אוקיי, אני איתך, אני איתך, אני איתך, אני איתך, אני איתך. יאללה.
טוב, תודה,
בבקשה,
תודה.
בבקשה, תודה כל טוב, כל טוב. ואתם, אם כעסתם עליי, תיקחו אוויר, תיקחו אוויר, תסתכלו על החיים, ותעשו מה שנכון בחיים, אוקיי? כל הזמן תחשבו מה אני מלמד אותם, מה אני מלמד אותם, מה אני מלמד אותם. יאללה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם כמובן לא הולכים לשום מקום, תכף אני חוזרת. שלום, מזינה על הקו, היי.
היי מיכל.
אלן. כן.
השאלה שלי היא כזאת, יש לי ילד בן 14 וילדה בת 9, השאלה יותר נוגעת לילדה, ושאלת הפלאפון, והמסך. השאלה שלי היא כזאת, האם אפשר להעניש במרכאות, בעזרת הטלפון, על כל מיני דברים? כי כאילו יוצא שזה הדבר היחיד שאפשר, כאילו, יש לי שליטה עליו.
אוקיי, זה בתחושה, זאת אומרת, את מאיימת, את אומרת לו, אם לא, אז אני לוקחת את הטלפון, או אם לא, אז
אני... אני יודעת שזה לא נכון, אבל יש מוצבים, כן.
לא נכון, לא נורא שזה לא נכון, לא נורא. תקשיבי, אני אגיד לך בכנות. חינוכית זה לא נכון, אבל יש דברים, לא מחליפים סוס מנצח, רבק, אם אני יודעת שאני אומרת לילדה, קומי, תרחצי ידיים, שביל לעשות שיעורים, והיא בתוך הטלפון, ואני אומרת לה, אם את לא קמה לעשות שיעורים, אני לוקחת את הטלפון, וזה מה שגורם לילדה לעשות שיעורים, נו, אז בחייכם, כרגע השיעורים יותר חשובים, בעיקרון, זה מה שאני אומרת, משהו שעובד, אז לא מחליפים סוס מנצח, אבל, אני חוזרת ואומרת, זה לא הפתרון. ואני אגיד לך גם למה. כי אולי עכשיו היא בתשע זה עובד, זה כבר לא יעבוד בגיל 12. את מבינה?
למה? כי עדיין יש לי שליטה, אני שולטת על הטלפון.
נכון, ממש. נכון. עכשיו, העניין הוא, שזה בדיוק העניין. בדרך כלל, במה אנחנו עושות? אנחנו רוצים לאכוף את הרצון שלי על הילדה. עכשיו, אני לא יכולה לגרום לילדה לקום ולהוריד את הכלים שלה לכיור. אני לא יכולה לאכוף על הילדה לשבת לעשות שיעורים. אני לא יכולה לגרום לה לעשות את זה. אני לא יכולה לגרום לילדה לדבר אליי בנימוס. אני לא יכולה לגרום לילדה להוריד את המים בשירותים. אני לא יכולה. אז מה אני עושה? אני מאיימת עליה במשהו. כשקטנים אומרים, פעם אמרו יבוא שוטר, אחר כך אמרו יבוא אריה, אחר כך אמרו תבוא סופר נני, או שאומרים תהיה ילד טוב תקבל סוכריה, זאת אומרת אנחנו עובדים על, או על איומים, או על שוחד, כן?
כן.
ואז הילד אומר, וואו, אני רוצה סוכריה, אז אני אתייג ילד טוב. או, וואי, וואי, היא לוקחת את הטלפון, אז אני יורד מהר את המים מהשירותים. זאת אומרת, אני משתמשת, בדיוק כמו שאת אמרת, וזה מאוד יפה שאת הראה לזה, במה שעוד יש לי כוח, ומפעילה את הכוח שלי על הילדה. העניין הוא, שברגע מסוים כבר לא יהיה לך גם את הכוח הזה, כי הם גדלים.
ועדיין יש לי שליטה.
נכון. אבל תביני, השליטה שלך היא על יצירת המצב, היא לא על הילדה. וככל שהילדה תגדל, תהיה לה גם יותר ויותר שליטה גם על המצבים. ואז כבר לא יהיה לך את הדבר הזה, ואז אם היא לא תרצה לעשות שיעורים, היא פשוט לא תעשה שיעורים. וכבר לא יהיה לך איפה, בוא נגיד, לאיים עליה, או מה לקחת ממנה.
אוקיי, אבל היא יודעת שאם היא תעשה, היא כן תקבל, היא יודעת את זה כי היא למדה. היא ראתה שאם היא עושה, כי יש דברים שאני כן מתקשת עליהם, שיעורי בית זה כן, ובהתחצבות נגיד.
אז תראי, לכן אני אומרת, הדבר הזה גם צריך, זה גם תלוי כמה פעמים ביום את אומרת את זה, האם זה גם יוצר חיכוכים מאוד גדולים בינך לבינה, האם זה מקלקל את היחסים, האם בעוד כמה מקומות את מפעילה את מה שנקרא הכוחניות הזאת, ואז הילדה תלמד לאט לאט להפעיל כוחניות עלייך בחזרה, עד הרגע שבאמת כבר לא יהיה לך. זה כמו שאימא של ילד בן 12, היא אומרת לי, לא חשוב, סיפרה את כל הסיפור, ואז היא אמרה לו, אתה לא יוצא מהבית. אמרתי לה, תגידי לי, הוא לא יצא מהבית? בן 12 וחצי. היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, איך הוא לא יצא מהבית? היא אומרת, מה זאת אומרת? אמרתי לי, את הדלת, לא נתתי לו לצאת. עכשיו, יש ילדים שכשההורה עושה את זה, הם אומרים, אוף, גם כן, טומטמת אחת, מחשבה, נכנס לחדר, תורק את הדלת. יש ילדים שדוחפים את אמא שלהם ויוצאים. השאלה, איזה סוג יחסים יש לי עם הילד? את מבינה? לכן, אני אומרת לך, אם זה איום שעובד פעם ביום, פעמיים ביום,
זה כל, יוצא שכל יום על משהו אחר, כן, לא על אותם סיבות, לא שורי בית התחצפות, לא נכנס למקלעת.
אבל תראי, נכון, אבל תראי מה הקטע, אבל תראי מה הקטע בינינו יד על הלב.
כן.
עוד יומיים היא מתחצפת אלייך עוד פעם. עוד יומיים היא שוב לא יושבת לעשות שורים, זאת אומרת, לא לימדנו אותה לא להתחצף. לא, היא לא הבינה את המשמעות שלא לשבת ולעשות שיעורים. אני רוצה
ללמד... לפעמים זה מחזיק יומיים, יומיים שלושה.
זהו, זהו. אז זה העניין. זה מחזיק יומיים שלושה וזה חוזר. זאת אומרת, אני שוב חוזרת לקטע החינוכי. לא לימדתי אותה לא להתחצף עליי. זה המהות של העונש. הוא לא עובד. הוא נקודתית קונה לי שקט. אבל הוא לא עובד, הוא לא עושה את העבודה. אני רוצה שהילדה תלמד לא להתחצף אליי. אבל זה רק מחזיק יומיים. ושוב התחצפת אליי. זה המקום שבו צריכים להבין את ההבדל בין העונש לבין מה שאני מלמדת. בין העונש לבין מה קורה כשהילדה מתחצפת אליי. כשהילדה מתחצפת אליי, דברים אחרים צריכים לקרות, ולא זה שאני לוקחת את הטלפון. אני לא אספק לשירותים, אני נורא עצובה, אני לא מקפיצה אותה, אני לא... משהו אחר. ולכן אני כל כך ממליצה על הדרכת הורים. מפגש או שניים מסדר את העניין הזה. אבל צריך להכיר אותך, צריך להכיר את הילדה, צריך לראות אם אחי שם בתמונה, אם הוא בוחש, כן בוחש, מה קורה איתו עם הטלפונים, צריכים קצת לדעת יותר, כדי לתת לך את ההדרכה המאוד מדויקת, כדי שתוכלי להפסיק להשתמש באיום של הטלפון.
אוקיי.
בגלל שהוא עובד נקודתית, זמנית, והוא לא עושה את העבודה לטווח החוק. ואז זה לא שווה לנו. היא ממשיכה להתחצף. הבנת?
אוקיי.
יאללה. הדרכת הורים, בבקשה, כל טוב, כל טוב, יקירתי. שבת שלום. אתם הבנתם את ההבדל? זה ההבדל בין מה שאני קוראת לו לייצר תוצאה. התוצאה גם יכולה להיות סנקציה, אבל היא לא יכולה להיות לטווח החוק. היא לא עובדת לטווח החוק. והגענו לפינה שלנו של סופר פארם.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים. מבצעים, הטבות וימי סייל בלעדיים שהורים אוהבים. להצטרפות חייגו כוכבית 800 או ייכנסו לאתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת כפופים לשיקול דעת המנפיקה ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק וכפוף לתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תקשיבו, יש לי כאן משהו ששלחה לי מזי, אני מזי אוהבת את זה, בחיים לא חשבתי על זה, אבל תראו מה זה. כשהבת שלה הייתה בת אס, בכיתה ה', כיתה ה' זה בערך 10 וקצת, היא מאוד רצתה כלב, ואני לא הייתי מוכנה להכניס כלב, כי ידעתי שהעבודה תיפול עליי. עכשיו, אני אומרת לכם רגע במאמר מוסגר, כשאתם מביאים הביתה בעל חיים, העבודה בטיפול בו תיפול עליכם, גם אם הילד יישבע באלוהים. ככה זה. אוקיי. היא ידעה שהעבודה תיפול עליי, האמא אומרת, ולא הייתי מוכנה. אז אמרתי לילדה, בואי נעשה ניסיון. תקשיבו טוב. קניתי לה, איציק תנמיך קצת, קניתי לה, היא אומרת, חבל וקולר של כלב, ואמרתי לה, במשך חודשיים, את צריכה לרדת למטה 3 פעמים ביום. בוקר, כשאת חוזרת מבית ספר, ולפני שאת הולכת לישון, כאילו שאת מוציאה כלב יום-יום. ולא רק לרדת ואז לעלות, אלא להשקיע, לעשות סיבוב, כאילו הוא עושה קאקי ואת גם מנקה. אחרי חודש הבת שלי נשברה, וזה לא הלך. אתם מבינים? היא הבינה את המהות של המחויבות. עברו שנים, מאוחר יותר, כשהייתה בת 20, היא אמרה לי, אמא, ההצעה עדיין עומדת בעינה, אני נורא רוצה, תביא הבית הכלב. והאמא אמרה, כן, אותו דבר. והילדה עמדה בזה. בגיל 20 כבר אתה עומד, אתה מבין אחריות. ואז, מאז היא אומרת, יש לנו כלבה מקסימה בשם ג'ון, והיא באמת מטפלת בה לבד. אז זה להורים, שהילדים שלהם מתלהבים ורוצים כלב, וצריכים לדעת, הם צריכים להפנים ולהבין, שיש בזה טיפול ארוך. מזי, שיחקת אותה.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים, עם מבצעים שווים במיוחד לבייבי שלכם. לדוגמה, פרינוק מחיות לתינוק, 190 גרם, 4 יחידות ב-19 שקלים ו-90 אגורות. דוקטור פישר, מגבונים לחים סנסיטיב, אריזת רביעייה ב-14 שקלים ו-90 אגורות. דוקטור פישר, משחה לתינוק כמומיל, 200 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. בתוקף בתאריכים 11-31 בדצמבר 2024, או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. כפוף לתנאי ההטבה, אין כפל מבצעים. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות. ההטבות מותנות בתשלום בכרטיס אשראי לייפסטייל.
כן, זהו, כיף מזי זכית ב-300 שקל. אחלה טיפ, באמת, באמת, באמת. אני, תוך כדי שאני פה מסתכלת, אני הרי, יש פה מסך ואני רואה את עצמי, אני רואה מי שמסתכל עליי בפייסבוק, גם רואה אותי. ויש פה איזשהו משהו, אבל נזכרתי, יש המון אנשים שמאזינים לי פה ושם ברדיו, כמו שהם אמרו, כמו שהיא אמרה, כשאני מבשלת וכאלה, תורידו את האפליקציה של 103 FM לרדיו, ותמיד אני אומרת בהרצאות, וגם תזמינו אותי להרצאות, ריבון העולמים, כולם מדברים איתי על מסכים, צריכים להבין לעומק, מדברים על מתבגרים, צריכים להבין מה עומד עם מתבגרים, אוקיי? ואז, ואז אני אומרת תמיד, בדרך הביתה מהעבודה, לא להקשיב לחדשות. או מוזיקה, או לי. אם כבר לעשות את הנסיעה הזאת ערכית, ולהיכנס לשיחות, וללמוד מה לעשות עם הילדים. אוקיי, ועוד לשיחה כנראה האחרונה שלנו להיום, שלום.
שלום, מיכל.
שלום וברכה.
שלום, קוראים לי מיכל.
אהלן.
אנחנו הורים ל5 ילדים, כשהבכורות הן בנות 4 תאומות.
וואו, הבכורות.
הבכורות.
יש עוד זוג תאומים?
לא.
וואו. אז יש לך תאומות בנות 4, ואז מה? 3, 3, 2 ו-1?
יש לנו אחרי זה 2.5, 1.5, ובין חודשיים.
קושקושון. וואו, מיכל. וואו. אוקיי, נפלא.
באמת ככה, פונים בגלל התאומות שאנחנו די בדילמה, התאומות הן לא זהות. ומאוד מאוד שונות, ואנחנו כמובן מתייחסים לזה באמת כל אחת כאישות בפני עצמה. והסביבה כמובן, את יודעת, עושה השוואות, בלונדינית יותר מושכת את העין, והשנייה יפהפייה לא פחות, אבל את יודעת, אנשים נורא נמשכים לאחת מהן, וישר מחמיאים, והשנייה ככה, את יודעת, בצד יותר ופחות מוחמאת. והם באמת יחד בגן, לא הפרדנו אותם עד היום בכלל. ואנחנו נורא מתלבטים, האם לעשות הפרדה, מתי נכון?
בואי תראי, אנחנו עושים הפרדה כשאנחנו רוצים לחזק את הספרציה, כשאנחנו רוצים לחזק את גיבוש הזהות האישית של כל אחת מהתאומות. עכשיו, בדרך כלל, באופן אוטומטי עושים את ההפרדה הזו בכיתה א', כי אנחנו אומרים לעצמנו, 5.5-6 שנים, הילדים ביחד, הם תומכות זה בזו, הם צוק כזה, צוק קיטן, הם עומדות, זה משרת אותם, אבל אז די, הם כבר גדלו, אפשר לייצר את הספרציה, כל אחת בכיתה שלה, עם המורה שלה, עם הטיולים שלה, עם החברות שלה, דברים אחרים. אנחנו הולכים על הפרדה מוקדמת יותר, בגיל 3, בגיל 4, או בגן עירייה, בגיל 5, כאשר נדמה לנו שאחד מהם עוצר את העצמאות וההתפתחות של השני. למשל, אם יש לנו תאומה יותר מופנמת, יותר מתביישת, וכשפונים אליה ואומרים לה, היא מתוקה, איך קוראים לך? ואחותה מהעירונה במקומה. כי אחותה מגוננת עליה, שומרת עליה. מבינה? ואז בעצם היא לא מאפשרת לה להיות במקום של ההתפתחות, של העצמאות, של האומץ, כל הדברים האלה. או תאומה שחלשה יותר בדברים מסוימים, ואחותה תמיד רצה ועושה במקומה. או אם יש איזושהי תחרות, ואז היא מלגלגת. זאת אומרת, כשיש איזה משהו שאנחנו אומרים, יכול להיות שהוא עוצר אחת מהן, או הוא לא טוב לאחת מהן, אנחנו נעשה את ההפרדה גם קודם. עכשיו, במקרה הזה...
ואם אחת, סליחה מיכל שהפקודה הזאת, ואם אחת אני רואה למשל שחבר בא לשחק אצלנו בבית, שהם היו כזה יחד, אחת מהתאומות והוא, והשנייה כאילו נורא ניסתה לקחת חלק, וראיתי שהיא עושה את זה בקטע יותר אלים, אגרסיבי, פחות היה לה קל להשתלב חברתית איתם. כאילו, ועמדתי בתור אימא, את יודעת, ולא ידעתי מה אני עושה, מה אני אמורה לעשות. אולי הביחד הזה בעצם עושה אותה, או גורם לה...
הביחד הזה, תראי, הביחד גורם לאיזשהו כנראה סוג של תחרות. אבל זה בדיוק, זה בדיוק המקום. זה אתגר התפתחותי ואתגר חינוכי מאוד מאוד גדול. לשמור להם על הביחד, דוקטור רונית פלוטניק בזמנו הוציאה על זה ספר, והיא קראה לו, שנינו ביחד וכל אחד לחוד. כי ההיפרדות יותר מדי היא לא טובה, ואז זה בא לשנאה ותחרות וחוסר היפרדות היא רעה מאוד. אז זה באמת עבודה. זאת אומרת, עכשיו, זאתי שבאה ועשתה את זה קצת בתוקפנות, זה מכיוון שהיא נורא רצתה להיכנס, והיא לא ידעה בדיוק איך. ואם סגנון האישיות של אחת מהן הוא עדינות ורוגע בזה, אז השנייה יש סיכוי, תיקח סגנון אישיות של תוקפנית יותר. עכשיו, העניין הוא שאנחנו רוצות שכל אחת מהן תהיה פעם כזאת ופעם כזאת. אנחנו רוצים שהם ינו בתוך זה, שהיא תהיה לפעמים אגרסיבית, אבל גם לפעמים מאוד נחמדה ומאוד אדיבה. זאת אומרת, זה בסדר שהם יתנסו בשני הדברים.
זה עבודה,
ואת צריכה לראות ולחשוב, האם עדיין הביחד שלהם תומך בהם, חשוב להם, מקדם אותם, עוזר להם בהסתגלות?
כן.
בעצם ההתלבטות שלך היא לספטמבר שנה הבאה, נכון?
כן, בדיוק, כאילו אם המשך, האם נכון באמת להפריד, חשבנו אולי להביא איזה יועצת או מישהי מקצועית, שאפילו תתבונן, כי אני לא רואה בגן, בפועל מה קורה ואיך קורה, זה כן. רק מה שאני מקבלת מהגננת, שזה גם לא באמת, יודעת.
אני אומר... סקרנית, מה אומרת הגננת?
היא אומרת שתיהן מקסימות, נורא בכלליות כזו, כשאני באה לרדת איתה לפרטים, אני רואה שאין
כן,
באמת...
כן, אז היא צודק, אז תביאי מישהי שתיכנס לגן ותצפה.
כן, את ממליצה על דבר כן, כזה, שתצפה, כן. ואז היא תוכל
כן,
לתת...
כן, את כן, כן, כן. שיכול להיות שתגיד, הן עצמאיות, וכל אחת לעצמה, וזה בסדר, והן תומכות זו בזו, תני להם עוד שנה עד כיתה א', ויכול להיות שתגיד, לא, יש כאן קושי, אני בעד להפריד, היא לא נותנת לאחותה את זה, היא אומרת לאחותה, אני במקומך, היא אומרת לה, תזוזי, היא מקנה, היא מקנה מאוד, כשהיא רואה חברות של אחותה עם מישהו אחר, היא נכנסת תמיד באמצע ומפריעה ומקנה, את מבינה?
כן. הקנאה הזאת אומרת שזה דבר אבל טבעי לתת לו מקום, אם אני רואה את זה הרבה פעמים.
לתת מקום למה, יקירה?
לקנאה, כאילו הרבה פעמים.
כן, כן, תקשיבי. ילדים, אחים מקנאים זה בזה, אם הם תאומים ואם הם לא תאומים, אם הם זהים והם לא זהים. אחים מקנאים זה בזה, וקנאה הוא רגש, ולפעמים הוא אפילו רגש טוב, הוא כמו אהבה, כמו שנאה, כמו ידידות, כמו כבוד, זה רגש ויש לו שם. קנאה דרך אגב יכולה להיות זרז מאוד גדול להצלחה. או להתנסויות, או לכל מיני דברים. זאת אומרת, התפקיד שלנו זה לא למנוע את הקנאה. התפקיד שלנו זה ללמד את הילדים לחיות עם הרגש הזה. עכשיו, okay. ברור שאם הרגש בא לידי ביטוי, בהתנהגויות שלא מקובלות עלינו, לשם אנחנו ניכנס. אבל קנאה קיימת, ואז אפשר גם לשים את זה במילים. את כועסת כי היא הספיקה קודם, זה מעצבן באמת. הנה, אני נותנת לזה מילים, אני נותנת לזה גם רגש וגם לגיטימציה. בואי תשים משהו אחר בינתיים. או אל תשכחי שבזה בזה את, את יכולה. את מבינה מה אני עושה כאן? כן. אני לא מנסה לא לגרום להם לא לקנא, הם יקנו. אחים מקנאים.
נכון.
עד הרגע שזה כבר עובר, וזה, זה, זהו יקירתי, גם פה אני ממליצה לך, הדרכת הורים, קצת לסדר את הראש.
לגמרי.
ובגן, אל עוד לא עכשיו, תני לזה עוד חודש, חודשיים, באביב, לפני שאת מתחילים לרשום את ה, לרשום ל בעצם אני לא יודעת איך זה עובר, תני לזה עוד קצת, ואז שמישהו יבוא ויצפה בבנות בתוך הגן. כן, אשת מקצוע, שמבינה בתאומים.
מיכל, ממש ממש תודה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב. שבת
שלום, להתראות.
שבת שלום, להתראות. כן, זהו, אתם שומעים כבר את הרקע שלנו. היי, תודה רבה, מאירה פרץ. תודה רבה לאיציק אהרון. תודה רבה לגיא רביב, אחיעד לוק ואיתי ניקסון. וכתמיד, תודה רבה לכם על האמון, על הפתיחות, על הסיפורים האישיים, על זה שיש אפשרות לעזור לכם, אבל ככה גם ללמד מאות אלפים אחרים. תודה רבה על ההזדמנות. אפילו תודה רבה לאיתמר. שבת שלום. אתם כמובן נשארים פה איתנו ב-103 FM, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור אפי קרסו. כל טוב, שבת שלום. לכם ולי יש דייט פה ביום שישי הבא, ב-10. Bye.